טוב, אנחנו מתחילים, ערב טוב, מתחילים ישיבת מועצה מן המניין מספר 03/25, היום יום רביעי, 5 במרץ, אנחנו, יש לנו פה אורחים, אז ניתן להם להתחיל לשאר עם סעיף 6, שהוא ליקוט עצמות, שזה השם לא מרנין, אבל מי מציג את העניין?
רגע, אני רוצה לפתוח בכמה מילים בעניין הזה, וגם לתת גילוי נאות. הנושא הזה מובא לפתחכם בעקבות פנייה שלי למוטי, שבאה בעקבות פנייתו של הרב רפי אוסטרוף בנושא הזה. אני לא ארחיב בנושא, לבד מכך שאני אומר שמדובר בשיטת קבורה חדשנית, אבל בד בבד גם עתיקה, שלאחר שהדברים הוצגו בפניי, ראיתי, חשבתי שיש כאן ערך נוסף גדול מאוד בכמה וכמה מישורים, ומעבר לזה הדברים יוזגו בפניכם. ואת הדברים לאור זאת, אני ביקשתי או יזמתי יצירת קשר עם מוטי, שנדמה לי, אני לא יכול לדבר בשמו, שגם הוא השתכנע שיש בזה ערך נוסף ברמה הלאומית, גם ברמה המקומית. כשאמרתי גילוי נאות, אז התכוונתי לכך שמי שיושבת כאן עם זוגתי, שהיא זאת שגייסה אותי למשימה, היא עורך דין שנתפסה לנושא הזה בעקבות קשר שיצרה עם רפי, והיא חשפה אותי לנושא, ובעקבות זאת, כיוון שאני עובד עם הרבה רשויות מקומיות, אז אני לקחתי על עצמי לפנות לרשויות מקומיות שיש להן בניהולן בית קברות שלהן, כדי לנסות ולעשות נפשות לנושא הזה שהוא בעיניי חשוב להן כמוהו. עד כאן הקדמה שלי. מעבר לזה, אם מוטי לא רוצה להגיד משהו, אני חושב שכדאי לשמוע. סליחה, את דוד לדעתי אף אחד לא צריך להציג.
רגע, קודם כל דודו יציג את עצמו, אמנם אני מכיר אותו מאז שהוא היה ילד.
דבר, מה?
דודו לא יודע להציג את עצמו?
בסדר. סליחה שלא הזכרתי את שמך, חשבתי שדודו, כיוון שאתה מכיר אותו, אז מכירים אותו גם אחרים, הוא איש ידוע מתחום הכלכלה, והוא חבר לנושא הזה, גם הוא נשבע בקסמו של המיזם הזה.
דודו היה ראש אגף התקציבים באוצר.
נכון, אבל גם אני נולדתי בנווה מונוסון.
רגע, ואחותו הייתה שגרירה בברזיל ופורטוגל. ציקי.
ובילדותי חצינו את הכביש לבני יהודה וסביון, ואני נרתמתי לנושא הזה בהתנדבות מלאה. חיפשתי איזושהי קבורה משפחתית. יותר משפחתית, אחותי ביקשה שאולי נארגן איזה אחוזה משפחתית, כאילו שלא נשאיר אותה לבד בירושלים, וחיפשתי מה ניתן לעשות, והגעתי לרב רפי אוסטרוף, שהוא ראש המועצה הדתית בגוש עציון, והוא מספר שנים מקדם את הרעיון שלנו, שעכשיו כבר מתחיל להיות ממשי וכבר מתחיל לפעול בשטח, וזה מה שרצינו להציג לכם. אז רפי, אולי תגיד כמה מילים.
אני אתחיל רק בשני
משפטים. רק שנייה אחת, תגיד, מי שרצה להתחבר בזום, מתחבר?
רגע, לינדה אומרת שהיא לא שומעת.
שומעים?
רגע, אז בוא נשמע.
כן, עכשיו כן.
אוקיי.
אוקיי, אני אגיד רק שני משפטים.
רגע, אלירן גם רוצה להתחבר.
אלירן?
אלירן לא התחבר.
אני אכתוב לו.
טוב.
אז שלום, תודה רבה. תודה למוטי שהזמין אותנו פה לדבר בפני המליאה המכובדת הזאת. אני ראש חברה קדישה גם באזור שלי. אני גם חבר הנהלה של פורום חברות הקדישה הארצי. ואנחנו נרתמתי לנושא הזה כי אנחנו עומדים בפני, בעיניי, מצב נוראי מבחינת המדינה. אנחנו משעבדים את עתודות הקרקע שלנו למתים במקום לחיים. זה המציאות. וכל מי שאני מניח שכל אחד פה, כל אחד ואחת היה באיזושהי לוויה בירקון, והלך שם על הבניינים, וראה שם את כל הפטנטים שמנסים לעשות כדי לצמצם את שטחי הקבורה, כאשר אין מספיק מקום לאנשים להיקבר בארץ. וכיוון שאני לומד גמרא מאז שאני ילד, לומד תורה מאז שאני ילד, אני יודע שבגמרא יש שיטות קבורה שנהגו אותם בימי בית ראשון ושני, הלכתיות המאפשרות צמצום שטחי הקבורה ב-90% לעומת מה, איך שאנחנו קוברים היום ואיך שבבית העלמין שלכם. בעצם מה שאנחנו באים להציע זה קודם כל לסביון, שבית העלמין לא יגדל אף פעם. לא יצטרך, בית העלמין של סביון לא יצטרך לגדול. לא על חשבון שטחים שכנים, ולא על חשבון בתים, ולא על חשבון מגורים, ולא על חשבון שום דבר. בבית, בפגישה קודמת שהייתה עם מוטי, אז הוא סיפר על כך שכל מי שאי פעם עבר ברחובות של סביון גם רוצה להיקבר פה. באמת יש לכם בית עלמין יפהפה, מזכיר בית עלמין קיבוצי יותר מאשר בית עלמין עירוני. ואם רוצים לשמור על האופי הזה מצד אחד, ומצד שני כאשר בנים ממשיכים, בנים ובנות ממשיכים, שלא גרים פה, ואז בתעודת זאת הם לא יכולים להיקבר פה, ורוצים לאפשר את זה, יש רק אופציה אחת. עכשיו פעם הייתי אומר, אני מנסה לקדם מיזם. היום אני אומר, מדינת ישראל תקבור בשיטה שעוד מעט דוד יציג במצגת, היא תקבור בשיטה הזאת ב-100%. רק השאלה, כמה קרקעות נבזבז על קבורה. כי קרקע שהלך לקבורה, לעולם לא חוזרת. אי אפשר להפוך אותו לבניין מגורים, אי אפשר להפוך אותו לפארק, אי אפשר להפוך אותו לכלום. שטח מת. כי תרתי משהו.
אוקיי, אז אני גם בדקתי את זה ככה כלכלית.
תחיית המתים, זה לא על... אנחנו מאמינים, אתה יודע.
בתחיית המתים. בדקתי את זה גם קצת כלכלית, כי זה עניין אותי. וראיתי כנקודת מוצא שמיקום המדינה ועד היום, סך הכל, נוצרו בישראל 2 מיליון קברים. המדינה הייתה צעירה, ועד היום, ב-75-76 שנות המדינה, אנחנו נמצאים עם כ-2 מיליון קברים. ואילו ב-75 שנים הבאות, עד סוף המאה, נזדקק לתוספת של 10 מיליון קברים. זה לא צריך להפתיע, כי פחות או יותר כל מי שנמצא, נולד, עוד 75 שנה, לא בטוח שיהיה, וגם צעירים מדי פעם לא עוברים את כל המסלול, ואנחנו מדברים על פי 5, כלומר, אם השיטה הנוכחית של הקבורה תימשך בישראל, נזדקק תוך כמה עשורים לפי 5 שטחי קבורה בישראל. פי 5. כל בית עלמין כאילו יצטרך להכפיל את עצמו, לא, זה יהיה בממוצע, כן? אבל כל בית עלמין יצטרך לגדול פי 5. זה מטורף. והבעיה היא סבוכה הרבה יותר בישראל, בגלל שאצלנו אין מחזור קברים. הנוצרים ממחזרים אחרי כמה עשרות שנים. המוסלמים גם ממחזרים. בתי עלמין ביפו, אתם רואים לפעמים, זה ממחזרים. ביהדות האורתודוקסית שמובילה אותנו, אין מחזור קרקע. כלומר, זה קרקע, כמו שרבי אמר, לא הדירה. אי אפשר להחזיר אותה. להבדיל מבניין שאחרי 50 שנה אפשר להרוס ולבנות רב קומות, פינוי-בינוי. לא כך. ודבר שני, הקבורה הלא הלכתית, כמו שריפת גופות וכדומה, שהיא חוסכת מאוד בקרקע, היא מאוד מאוד שולית. הרוב האוכלוסייה לא קמה לשריפת גופות. והדבר האחרון זה שלציבור חשוב שבית העלמין יהיה בסמיכות מקום. כלומר, אם נגיד עכשיו, בואו תקברו בנגב, בקבורת שדה, כי שם יש מקום, הציבור לא יאהב את זה וישלמו הרבה כסף כדי לא ללכת לנגב, אלא להיקבר בסמוך למקום המגורים. אז הבעיה הופכת להיות הרבה יותר אקוטית. עכשיו, מה שקורה זה, זו בעיה ארוכת טווח, אז לא רואים את זה ביום-יום. צריך לבנות בית עלמין לתל אביב, בשנת 1901, יש שם רחוק טרומפלדור. אוקיי? רחוק טרומפלדור. בנו את טרומפלדור, תראו איך זה נראה היום. אז סיימו את טרומפלדור, אמרו באמת זה לא היה רעיון טוב במרכז העיר להקים בית עלמין. אז בואו נקים את נחלת יצחק, זה רחוק מעבר לנהר האיילון. הקימו את נחלת יצחק, תראו היום איך נחלת יצחק מוקפת ומרכז העיר. אז אמרו, אוקיי, בשנת 49 נקים את קריאת שאול. זה רחוק, לא יגיעו לשם. בנו את קריאת שאול, תראו קריאת שאול איך היום, כבר אין מקום, והיא מוקפת בשכונות. וגם הירקון שכרגע, בית עלמין הירקון, שכרגע הוא קצת עם שטחים מסביבו פנויים, בהנחה שאגב, זה מדהים שקצב גידול האוכלוסייה שלנו מחייב הכפלה של של מטראז' הבנייה למגורים כל 25 שנה. כלומר, כל 25 שנה, כל השטח המבונה, אז תנחשו מה יקרה פה עוד 25 או 50 שנה. וככה זה בית עלמין סגולה בפתח תקווה, וככה זה בית הקברות סנהדריה בירושלים, וככה זה בהרצליה, היינו אצל ראש העיר בהרצליה, פינסקר בהרצליה. ואז אמרו, אין ברירה, צריכים לעבור לקבורה רוויה. ומה הפטנט שהומצא? בואו נעבור למגדלים כאלה, מגדלי זה, ואו קברי סנהדרין. הבעיה היא שקודם כל בבנייה של ה... קודם כל זה חוסך קרקע, אין מה לומר. זה במקום 250 קברים לדונם, מכפיל את זה פי שלושה, ואם בונים מכפלה, אז שלא בונים בפועל כל כך, אז זה יותר מפי שלושה. זה חיסכון, זה ברור. אבל מצד שני, עלויות הבנייה יקרות ביותר. זה 17,000 שקל לבנות לקבר, לבנות מבנה כזה. התחזוקה השוטפת היא לא נורמלית, צריך מעליות, צריך זה, צריך תאורה, צריך הכל. והם הופכים להיות מגדלי רפאים בחלוף 30-40 שנה, איש כבר לא פוקד, והצטרכו לאורך שנות דור לתחזק את המגדלי הרפאים הללו. זה נורא. ועדת הציבור לא כך אוהב להיקבר בקומה ג' או ב' באיפשהו בירקון. גם הסנהדרין, שהיא שיטה שקצת מזכירה את קבורת ארץ ישראל שתכף נראה, אבל היא פחות, הרבה פחות אהודה, והיא תהיה בסוף הרבה פחות אהודה, גם יש לה עלויות בנייה יקרות, כ-7,000 שקל.
אתה יכול להסביר מה זה הסנהדרין?
כן, זה הסנהדרין, זה בונים 5 קומות, כן. מכניסים ביום הקבורה את הבר מינן.
כמו מגירות
כאלה. כמו מגירה. כן. לאנשים, זה יוצר קונוטציה של, לא יודע, של מה, קומטוריום כזה, וזה נורא. ואנשים לא אוהבים את זה. אתה, מיום הפטירה, אתה נכנס לתוך מגירה כזאת, וזהו. וזה מה שיש, מצבה כזאת, וזה הקבורת הסנהדרין. עכשיו, בגלל שמכניסים את הגוף as is ביום הקבורה, זה תופס הרבה, אז הקברים העליונים, אתה צריך ממש סולם כדי להגיע ליקר של המשפחה, לבקר או לשים אבן או משהו, וזה אתה צריך לטפס על סולם, זה נורא גבוה.
גם אין לך כל כך איפה, גם אם טיפסת על סולם.
נכון.
בסוף זה שטוח, זה כמו תמונה כלפי חוץ, אתה לא...
עכשיו, אז זה לא ממש פתרון מוצלח. להבדיל, אני רוצה להציג, עשינו סרטון ככה להגברת מודעות, להראות לכם דקה סרטון על מה זו קבורת ארץ ישראל.
במהלך 75 שנות המדינה נקברו בישראל כ2 מיליון איש. במהלך 75 השנים הבאות יידרשו כ10 מיליון קברים חדשים, פי 5. אם נמשיך בשיטות הקבורה הנוכחיות, תתכסה הארץ בקברים. על חשבון שכונות חדשות, שטחים ציבוריים, טבע ונוף. אבל אפשר גם אחרת. במשך מאות שנים, בתקופת המשנה והתלמוד, הייתה נהוגה בארץ שיטת קבורה אחרת. יעילה, חסכונית ומכובדת. קבורה יהודית הלכתית לכל דבר. קבורת ארץ ישראל מתחילה בקבורה מסורתית כמקובל, באדמה. ולאחר שנה מובאות העצמות למנוחת עולמים בתיבה קומפקטית, גלוסקמה. זהו חיסכון של 90% בניצול הקרקע ללא הרס הנוף, וחיסכון עצום בעלויות הקבורה. חלקה ראשונה הוקמה באחרונה בקבוצת יבנה, וחלקות נוספות כבר מתוכננות. אך נדרשת תמיכה ציבורית, ונודה לכם אם תביעו תמיכתכם בלחיצה על הלינק. למענכם ולמען הדורות הבאים.
אנחנו הופתענו כמה קיבלנו אהדה וכבר כאלה שמעוניינים, אלפים רבים, אלפים רבים. רגע, סליחה. זו ככה, אפשר לראות במוזיאון בחיפה, את הגלוקסקמאות שהיו בזמנו, 400-500 שנה, שהשיטה הייתה נהוגה. עכשיו, היום כמובן, השיטה תהיה קצת אחרת, הקבורה, הגלוקסקמאות האלה בשעתו הוצבו במערה, במערות, כן? אבל היום יש לנו כמה תכנונים. אחד זה שני חבר'ה מבצלאל שזכו בפרס של עזריאלי לאדריכלות. הם תכננו קבורת ארץ ישראל בכל מיני שיטות. אתם יכולים לראות, אפשר לבחור איזשהו מגוון. אבל מה שחשוב להראות שהשטח, שהמתחם הוא מאוד ירוק, ידידותי, יפה, חוסך 90% מהקרקע, ומאפשר גם, תכף נראה, קבורה משפחתית. כלומר, זה הרבה יותר קל שאתה, משפחה יכולה לרכוש שתי שורות כאלה, זה לא תופס הרבה מקום, וזה לבני המשפחה, לדורי דורות, וזה מאוד מאוד יכול להתאים לרבים. יש אחד מהעיצובים שהם עשו, זה חומה כזאת, חומה, בית עלמין, לפי חוק צריך חומה. וגם לכם יש. ואפשר בחומה הזאת לשזור, בתוך, אם כמו שאתם רואים כאן, לשזור אלפי, אלפי קברים, שזה בעצם יכול להיות בהיקף יותר גדול מכל השטח שבתוך בית העלמין בקבורת שדה. מה שראינו אצלכם, תכף נדבר, אז ראינו שיש באמת חומה, מין חומה כזאת, ואם הופכים אותה לדבר כזה, לא תצטרכו עשרות שנים, עשרות שנים, הבית העלמין לא צריך לגדול במטר אחד, יכול אפילו לקטון. יש לנו אדריכל אחר בשם לוי זורה, שהוא הוא אמר, אני פחות רוצה את התיבות האלה, שזה נראה קצת כמו תיבות תואר, רוצה עיצוב קצת שונה, אז הוא המציא את, את הגלוקסקמה שהיא לא בדיוק תיבה, בצורה כזאת. לדעתו הוא יכול להגיע ל-8,000 קברים לדונם, אנחנו, לפי החשבון שלנו, של בצלאל, מגיעים ל-3,000-4,000 קברים לדונם, במקום 250, במקום 250 בקבורת שדה. בחיפה, אתם רואים כאן את הרב רפי, בחיפה, בתל רגב.
זה ברכסים, לא בחיפה.
זה לא
ברכסים.
תל רגב. יד
חסידים. בדיוק. אז בנו שמה, לא פחות ולא יותר.
זה נראה נורא שם, דרך אגב.
רגע, כן, אבל בנו חלקה שהיא לא בשימוש עדיין, 3,000 קברים של קבורת ארץ ישראל. 3,000. אפשר אולי לראות.
זה המקום, רגע, תשאיר את העמוד הזה, רק שנבין על מה אתה מדבר. זה המקום.
שלום, אם מעניין אתכם לראות, איך אפשר להרוויח כסף לאפליקציה?
אני מצטער, לחצתי לפני שביקשת.
לא, לא, הכל בסדר.
נכנסים פנימה.
תראה.
יש פה ממש
כבולה
משפחתית.
אחרי שנה ששמת את המת באדמה, אתה מעביר אותו למגירה, למקום כזה?
כן.
שזה נהיה משהו קטן ו...
כן, כן.
זה מספיק לגוף של בן אדם, במקום לקבר רגיל לעד או למעלמים של 2 מטר על מטר.
אז מה שאני רוצה לומר, השיטה שלנו בנויה כך ש... ביום הקבורה, ביום הפטירה, עושים טקס רגיל של קבורה, מי שרוצה יהודי מלא, מי שרוצה עם קצת מוזיקה, איך שרוצים, באדמה כמו שמתרחש היום. אלא מאי, אחרי 30 יום לא מציבים מצבה.
ברור.
ובחלוף שנה, חבר'ה קדישה מוציאים תכריך מיוחד שאנחנו מכינים אותו עכשיו עם שנקר, שזה לא הליקוט עצמות שמוטי אמר, זה לא מושיבים את המשפחה לחפש עצם עצם. זה מנערים את התכריך המיוחד, ומעבירים אותו לגלוקסקמה, ובחלוף שנה המשפחה עושה טקס, שעכשיו התנדב מישהו לכתוב לנו טקס נורא יפה, טקס הנחת הגלוקסקמה לקבורת עולמים, מעבירים את התיבה הזאת למקום שמוכן, כמו שראיתם, שיכול להיות משפחתי או לא משפחתי, לקבורת עולמים. ואז אין את העניין שיש בסנהדרין, שביום הפטירה אתה מכניס גופה לתוך מין כזה חלל, שזה יוצר תחושה לא טובה. קבורה רגילה באדמה אחרי שנה, אנחנו מוסיפים קצת, אם מישהו ירצה בהמשך פרטים, מוסיפים קצת חומרים להאצת אכילת הגופה, ואחרי שנה מעבירים את זה לקבורת עולמים. עכשיו, אני חוזר למצגת, רגע. כבר מסיים. אז מה היתרונות של קבורת ארץ ישראל? ראשית, מדובר בקבורה הלכתית, כן? אולי רפי תגיד משהו עליו.
ממש כתוב, אמר רבי לזה ורבי צדו, כך אמר לי אבא, משעת מיטתו, בני, מתחילה קברני בבקעה, כלומר זה בשדה, בסוף לקטת את הצמא אותם בגלוסקמה, וכן עשיתי לו, כשם שעשה לאביו, כך עשיתי לו. כלומר, יש פה תיאור מ... זה מקור בערך בין אלף, לפני 1500 שנה, שמש מתאר את זה כפרקטיקה לכל דבר ועניין.
עכשיו, מלווה אותנו הרב רוז'ה, שנחשב אורים ותומים לקבורה בישראל, רב רוז'ה. הוא, כל דבר של חללי צה"ל הולכים ושואלים אותו. אז הוא אמר, תראו, זה נכון שזה שינוי מנהג אבות, אבל שני דברים. אחד, שינינו כבר עם הסנהדרין והקומות האלה, שינינו כבר מנהג אבות. דבר שני, זה אומנם שינוי מנהג אבות, אבל זה חזרה למנהג אבות אבותינו. אז צריך לקחת את זה, ואם כבר משנים, ואם הבן אדם מביא הסכמה לשיטת קבורה, אז למה לא? ככה אומר. ועוד רבנים זה, אבל אני לא אשלה אתכם שהחרדים לא אוהדים את השיטה. ולכן יש כאן מהמורה מסוימת, שהם יכולים דרך הרבנות הראשית ליצור, להגיד את זה, השיטה, שינוי מנהג אבות. אגב, מנהג האבות הזה זה מנהג נוצרי, קיבלנו אותו בגולה, ככה קוברים היום הנוצרים בשיטה של הקבורת שדה. אז מה הגליק במנהג אבות הזה? זה מנהג שאימצנו של הנוצרים. אנחנו רוצים לחזור למנהג אבות אבותינו, שהוא מתאים יותר לארץ ישראל. אז אף אחד לא חשב להקצות שטחים ענקיים על חשבון החקלאות לטובת המתים. תמיד בגמרא ובזה יש עדיפות לחיים על פני המתים. הדבר השני, חיסכון בקרקע של לפחות 90% לעומת קבורת שדה. גודל הגלוקסקמה הוא 60 אורך, כאורך העצם הגדולה ביותר, ועל 30 על 30, צטו, זה הכל. מאפשר לפחות 3,000 בדונם. הקבורה הזאת אקולוגית, כלומר כל מי שחשוב לו איכות הסביבה, היא הרבה פחות בטון, הרבה פחות חציבת אבן למצבות, הרבה פחות אנרגיה, זה ממש קבורה אקולוגית. הדבר הנוסף, עלות נמוכה לבניית התשתית. יש לנו עכשיו, הרב רפי מפתח בית עלמין כזה בתקוע, יש לנו עלויות, זה 2,500 שקל, 2,500 שקל לקבורה כזאת, לפי תמחיר של אקרשטיין, זה בנוי מחמישה, חמישה קברים כאלה, ושמים על זה את זה בקומות. העלות כולל קיר תמיכה, כולל רחבה, כולל פרגולה, 2,500 שקל העלות. כמובן, ללא כל פרופורציה לקבורה הרוויה הנוספת. דבר שני, זה חיסכון למשפחה במצבה גדולה. מצבה היום, החברונית הכי פשוטה, תעלה 7,000 שקל, ומי שאתם רואים שעושה קצת דברים מפונפנים, זה מגיע ל-17,000 שקל למצבה. אין בזה צורך, המצבה שלנו בקבורת ארץ ישראל היא לא גדולה, היא מספיקה לכתוב שם, בן, למי, למה, שנים, שנות חיים, והיא עולה 500 שקל.
30 על 30, לא? אם אני מבין.
כן, 30 על 30. מאפשר לרשום שם יפה, את שנות החיים, מי היו ההורים, וזה עולה 500 שקל לעומת 7,000 וזה במצבות, יש היום מצבות, אגב, ככל שהאוכלוסייה החלשה יותר, הם רוכשים מצבות יותר מפונפנות. יש אפשרות למתחם משפחתי, שאני חושב שבסביון זה מאוד חשוב, כי אנשים רוצים איזשהו קשר, אני הגעתי ככה לנושא הזה, ואז קונה כמה שורות, לא בעלויות גבוהות, וזה מאפשר לבני המשפחה, ההורים, הצאצאים, ואז גם לא מזניחים את בית העלמין, כי יש איזה חיות, יש המשכיות, נמצאים יותר בבית העלמין. ומסתבר שיש פתיחות מצד הציבור לשיטה הזאת. יש סקר של המכון לדמוקרטיה, שהם הפתיעו אותנו, אנחנו לא ביקשנו, אבל הם עשו סקר. ולפי הסקר שהם פרסמו ממש ערב יום עיון שעשינו באוניברסיטת תל אביב, פרסמו כמה יהודים מסכימים או מסכימים מאוד להיקבר בשיטות קבורה רוויה לפי ההגדרה הדתית. והחילונים לגבי קבורת ארץ ישראל, 39% מסכימים או מסכימים מאוד, סליחה. דתיים לאומיים 37%, אוי, סליחה, 37%, מסכימים או מסכימים מאוד, כשעוד לא התחלנו עם זה, כלומר, המודעות היא לא מספיק גבוהה. לא התחלנו, אם נתחיל עם זה, לדעתי, ויראו שטחים ירוקים כאלה וזה, זה יקפוץ ל-70 ויותר אחוזים. החרדים רק 1% מוכן, מה לעשות? עכשיו, קבורת סנהדרין, החילונים פחות אוהדים, מקבורת ארץ ישראל לפני שעוד התחילה, 35%. קבורה רמה, קצת יותר מוכנים. כמובן, קבורת מכפלה, אבל היא לא קבורה רבויה, זה בסך הכל אחד על השני.
אחד על השני.
אחד על השני, רבודה, כן, זה אחד על השני. אז יותר אוהדים את זה. אבל מה שאפשר לראות זה שקבורת ארץ ישראל, גם ממה שאנחנו עשינו בקמפיין עם הסרטון, קיבלנו אהדה בלתי רגילה. עכשיו, התאמת השיטה לסביון, ובזה אני מסיים, ראשית, חיסכון בקרקע מבוקשת למגורים במרכז הארץ. צילמתי פה מהלוויין את שטח בית העלמין שלכם, שהוא באמת בית העלמין יפהפה. כאן הבתים של סביון מושקים לו, פה זה היישוב הזה, אני לא יודע.
כפר מאז.
מה?
כפר מאז. מגשימים.
מגשימים.
מגשימים, אוקיי. אם אני מניח מישהו יעשה תכנון לעוד 75 שנה, אז הוא יעמוד בדילמה לתת את זה למתים, כי תצטרכו פי 5 להגדיל את בית העלמין, או לתת את זה לחיים. למגורים, לתעסוקה, לדיור מוגן, לכל מיני דברים שאתם רוצים לעשות. והשטח הזה, כשראינו אותו היום, הוא מספיק ולא צריך מטר אחד נוסף לשטח בית העלמין. הוא יכול לשרת אתכם לדורי דורות, אם תאמצו את שיטת קבורת ארץ ישראל. זה יכול להיות גם בחומה, יש פה שטח ריק שיכול להיות גם מבנים יפים שתעצבו אותם, כך שזה ממש ממש מתאים. ה-300 מטר, מה שחישבתי, היקף בית העלמין שלכם, מאפשר רק עם החומה הזאת להוסיף 5,000 קברים. 5,000 קברים, לא תצטרכו שנות דור ותוכלו לקבור פה את חצי מדינה. האוכלוסייה שלכם היא בעיקר חילונית, אין חרדים כמעט, שזה רלוונטי, והיא פתוחה לשיטה שנחשבת אקולוגית ואסתטית. הרבה הם יעריכו את זה, שיש כאן אפשרות לקבורה אקולוגית ואסתטית, ומה שחישבתי זה התעריפים בסביון יוכלו לממן מעל ומעבר את הפיתוח. מדובר ב-9,000 שקלים בערך מהמוסד לביטוח לאומי, וכ-5,000 שקלים לרכישת קבר בחיים, וללא הגבלה לרכישה בעת מוות. אז אתם יכולים ליצור פה איזושהי דיפרנציאציה, תושבי סביון, מחוץ לסביון, בני סביון, הורי סביון, כל מיני תמחירים שלכם, ולחסות את ההוצאה הזאת בצורה כזאת שבית העלמין לא יכביד על תקציב המועצה, ואני אומר ההפך, הוא יכול להיות גם יותר מכך. אז זהו, מכאן זה בעצם עובר אליכם, יש, רשמתי לעצמי קצת נושאים לליבון, כלומר, מה אתם מתכוונים לעשות עם, לעשות עם שטחים אחרים שידרשו עוד לא הרבה שנים, כי גם אתם תהיו בהאצה, כמו שכל המדינה בין 2 מיליון ל10 מיליון, גם סביון, האוכלוסייה מתבגרת ותצטרך הרבה יותר שטחים לקבורה, אם תימשך השיטה הנוכחית. וכמובן צריכים לתכנן...
דיור מוגן.
צריך לתכנן דיור ירוק, לתכנן את זה ירוק לקבורת השדה הזמנית, וגם ירוק לשיטה של העולמית, כי זה מתאים לבית לאופי של בית העלמין. צריכים לחשוב על דרכים לקידום הרעיון בציבור. אנחנו עמותה ללא כוונות רווח, נשמח לעזור ולעשות כאן פעילות, יש לנו תרומות, אז נוכל לעזור בקטע הזה של הגברת המודעות. איך עוברים מהשיטה הנוכחית לשיטה אחרת, זה משהו שתצטרכו לתת עליהם את הדעת, כי אם מציעים למישהו או קבורת שדה או סנהדרין או קבורת ארץ ישראל, אז אני יכול להניח שרבים יגידו, אני אקבל לוקסוס, קבורת שדה וזה, למה לא? בחינם? אז צריך לראות איך יוצרים מעבר חכם בין השיטות, והאפשרות לרכישת קבורה משפחתית, זה שוס, זה דבר נהדר, זה מאפשר למשפחה בסמוך למקום המגורים, נחלת אבות כזאת, הנה סבתא רבא, זה הסבא, זה הזה, זה הפה, זה מאוד, מאוד, דבר שלא מתאפשר היום בקבורה הרגילה, או כמעט שלא מתאפשר. זהו, עד כאן.
שאלה, זה עובד גם רטרואקטיבי, לא רק אין כבר לקברים קיימים?
לא, אנחנו לא רוצים לעשות את זה. זה יקומם עלינו הרבה רעש. אנחנו מעדיפים בתחילת הדרך רק לנפטרים חדשים שיביאו את הסכמתם, או המשפחה תביא את הסכמתם לקבורה הזאת. אנחנו לא מדברים כרגע לפנות קברים קיימים.
כמה נקברו כבר בשיטה הזאת?
יש לנו 4 שנפטרו בקבוצת יבנה, והקבוצת יבנה, שזה אגב קיבוץ דתי,
נכון.
היא חלוצה בנושא הזה, חתמו שמה חלק גדול מתושבי הקיבוץ, שהם מעוניינים בשיטה הזאת ולא רוצים לגזול שטחי חקלאות, ככה הם מגדירים את זה, הם רוצים קבורה חסכונית בקרקע. אז עכשיו יש לנו כמה רשויות מקומיות שמתעניינות ורוצות להרים את זה. אני חושב שאם סביון, אני לא רוצה להשלות, הדרך היא לא, יהיו בה מהמורות, כן? צריך להתגבר, יש לנו שיח ושיג עם משרד הבריאות, משרד הבריאות צריך להניח את דעתו שאחרי שנה אפשר לפנות גופה גם בלי רופא מחוזי וכל מיני דברים, יש מהמורות, אוקיי? אבל אם סביון תיקח את זה כחלוצה ותוביל את זה למשהו באמת מעשי ויפה, זה יכול להיות כיוון להרבה מאוד רשויות, וזה יכול להתרחב לכל הארץ. אנחנו...
אנחנו מחפשים שותפים למשהו חלוצי. יש פה חלוציות. אני בטוח שאנחנו הולכים להפוך את המדינה, ואנחנו מנסים להניע ספינה אחת הכבדות. א', כי אנשים לא רוצים לעסוק במוות. כולם בטוחים, לי זה לא יקרה. גם כשעוסקים במוות, כשזה מגיע לקבורה, פתאום אנשים אומרים, תראו, אני לא יודע מה יש בצד השני, אני לא מתעסק, לא נוגע, אני... ואנחנו באנו לסביון, גם כי בזכות השידוך של אופר, מוטי הזמין אותנו בכבוד, וזה מאוד מרגש אותנו, אבל גם בגלל המצב הפוליטי. זאת אומרת, מה לעשות? יש לנו פוליטיקה במדינה, וסביון נמצאת במקום כזה שהיא הבעל הבית של החברה קדישה שלה, אין פה בעל הבית חיצוני, היא יכולה להחליט מה שהיא רוצה לעשות לגבי הדבר הזה ולהוביל את העניין הזה. האם יש פה אתגרים? יש פה אתגרים. אני באמת עוסק באחד הדברים, אני, דוד, אובי ועדה שהצטרפו לאחרונה, אנחנו עוסקים במשהו רגיש, אבל בעיניי אחד הדברים החשובים ביותר במדינה. תראו, אנחנו יודעים מה שיש לנו במדינה. הדבר הכי יקר זה בני אדם. הדבר השני הכי יקר זה קרקע. זהו, אין משהו יותר מזה. ואנחנו היום מבזבזים את הקרקעות שלנו, לא על בני אדם, על מיתים. ואנחנו צריכים להשתמש בקרקע במושכל כדי לשים את הבני אדם ראשונים. וכיוון שזה הלכתי, לי היה ברור שאני מקדם רעיון הלכתי, אני לא יכול לקדם משהו לא הלכתי. ולכן, זה הספינה שאנחנו מנסים להזיז. אני מחפש אנשים שיגיד, אנחנו אמיצים, אנחנו יכולים להיות שותפים.
מי הרגולטור בעניין הזה? נושא הדתות?
כן. רגע, אני רוצה להגיד כמה מילים בנושא הזה, לחבר אתכם...
למציאות.
לא למציאות.
ושנחיה לחיים ארוכים, אתה אומר.
נחיה לכולכם. והעניין הסביר, אני חושב כבר כחמש שנים כיועץ משפטי עוד מעט, ואני יושב בכל ישיבות המועצה, ואני נוכח בכך שאתם עוסקים ב-95%, אם לא יותר, בדלת עמות העניינים של היישוב. שיהיו שיגידו שזה עניינים יחסית איזוטריים, יהיו שיגידו שכל עניין כזה חשוב לתושבי היישוב שלו וכו', ואתם עושים את מלאכתכם. אבל התגלגלה לי אתכם הזדמנות, כמעט בלתי חוזרת, לתרום תרומה ברמה הלאומית ולהוביל תהליך. אני בטוח שסביון זה היישוב אולי הכי מתאים בארץ, גם בגלל שהוא יישוב קומפקטי יחסית, וגם בגלל הרכב האוכלוסייה שלו, שלא חשוד בחרדיות, והוא אופן מיינדד לכל ההיבטים הרלוונטיים שציין דוד, האקולוגיה והחיסכון בקרקע, והחשיבות האסתטית של כבוד הקבורה וכבוד המת, להוביל את התהליך הזה. אין לי ספק שלכם, חברי המועצה, תהיה יכולת משמעותית כשלוחי ציבור להשפיע, לשכנע וליצור מהלכים שיובילו לשינוי תודעה מהיר בקרב האוכלוסייה הזאת יותר מכל יישוב אחר בארץ. ואם נחבר את זה לבית הקברות שהוא בידינו, כולנו עסקנו בהיבטים לא מעט, התקנונים והוויכוחים והעניינים שהגיעו אלה למועצה, אל השולחן הזה, אני חושב שאתם חייבים, מוסרית, תפיסתית, ציבורית, להרים את הכפפה הזאת בלי שום מיסוס, לקבל החלטה עקרונית שאנחנו הולכים על זה. מכאן ואילך, תקימו ועדה, תקבלו החלטות כיצד לשווק את התהליך הזה בקרב תושבי היישוב. אתם יודעים מצוין לעשות את זה בעניינים אחרים, ופשוט לקדם את התהליך הזה לא לדור הבא, אלא בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות, וזה בידכם. אני בדרך כלל לא מתערב לכם בענייני מדיניות, אלא אם כן אתם מכריחים אותי להביע עמדה, לפעמים זה קורה. כאן אני פשטתי ביוזבתי את גלימת המשפטן, כי אני חושב, בתור סולידריות למועצה הזאת שאני עובד איתה כבר הרבה זמן, לשכנע אתכם, לא כמשפטן, אלא כמי שחש סולידריות ליישוב הזה, ולכם כמועצה וכשלוחי ציבור, שקחו את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים.
יש לנו סמכות, מבחינה סמכות.
כן.
אפשר לומר משהו? אני שמעתי גם אותך, עופר. אני חושבת שזו החלטה שצריך לשקול בכובד ראש, וכמו שאמרת, יכול להיות ועדה. ומעבר לוועדה, לדעתי, צריך כאן לעשות משאל.
נכון,
אני לא חושבת שזה בידיים נכון. של חברי המועצה, אלא של היישוב כולו. זו לא החלטה שלמה בכך.
נכון.
יש הרבה יתרונות, חסרונות גם, כל הלוגיסטיקה, תוציא מהקבר, תשים בקופסה. כן עצמות שלמות, לא עצמות, לא יודעת איך זה עובד, איך זה, סליחה, אבל אין לי את הידע הזה. אבל כשאני שומעת, עולות לי לראש הרבה שאלות. וכן צריך לערב, ובהחלטה הזו חד משמעית, את ציבור תושבי סביון. כן.
לאחרון שאומר, שהשתמע מדבריי שאתם צריכים כאן לקבל איזו החלטה מעל ראשי התושבים, זה בוודאי לא מה שהתכוונתי. אני רוצה רק להעיר הערה אחת שאולי לא חודדה די הצורך. אף אחד לא מתכוון להכריח אף אחד להיקבר בקבורת ארץ ישראל. כלומר, הבסיס והיסוד רצון. כל המיזם הזה הוא לשכנע. מי שיתעקש לקבר קבורת שדה, אף אחד לא יכריח אותו.
אוקיי.
זאת אופציה שההיקף של השימוש בה והניצול שלה היא במידה רבה חלק משינוי תודעה ומההליך של שכנוע, וכאן יש לכם משקל, אפשר לומר, מכריע. זה כל מה שרציתי להגיד.
ברגע, ממה שאני מבינה, אז ברגע שזה באמת אופציה, ברגע שמדובר באופציה, אז לינדה, את שומעת אותי? ברגע שמדובר בעצם באופציה, המשמעות היא שרוצה תושב יסכים, לא רוצה יקבר בדרך המקובלת עד היום, נכון? זה בעצם ממש
חלק.
אז פה, גם הנושא של שיתוף הציבור...
עדיין יש מקום...
לא, שיתוף הציבור, קודם כל צריך להיות בעצם העובדה שהציבור לא יודע כל העניין הזה. זאת אומרת, צריך לעשות את זה... ברור, צריך להסביר, צריך בכלל...
האם רוצים לייצר אופציה?
בדיוק, צריך...
אבל יש פה משהו אחר, לדעת, אני... פתאום בזמן האחרון, את שומעת יותר על שריפת גופות, מתי לפני כמה שנים. זאת אומרת, יש איזה שעכשיו, אלה ששורפים את הגופה, זה לא כי הם בא להם שהיא תהיה אוכל ללוויתנים עכשיו בים. היא תפיסת חיים.
אני אגיד לך, אני אגיד לך.
גם לשרוף יש מקומות שקוברים את זה בקד בתוך
האדמה. נכון,
תראו.
אבל יש, אתה רואה, שיש איזושהי מודעות לעניין.
בסופו של דבר... ואולי
הצורה הזאת שזה נעשה, זה כן ירים את זה וייתן לזה...
אני אגיד יותר מזה, אני אגיד יותר מזה. בסופו של יום, לבית הקברות, לבקר קבר, מגיעים שני דורות, and that's it. אין מה לעשות, זה המציאות. יש לך הורה, ואחר כך אם הנכדים הם קרובים, אז הם עושים את זה לפעמים בשביל ההורים שלהם, ולפעמים בשביל הסבא וסבתא, but that's it.
נכון.
זאת אומרת, אני... יש לי אבא אחד שנפטר, ויש לי סבא וסבתא, ואני מגיעה לבית קברות, ואני רואה קברים נטושים,
נכון.
שלא ראו אותם, זה ברור, והם, אצלנו כל המשפחה קבורה בנחלת יצחק, אני מגיעה, יש קברים שלדעתי עשרות שנים, נכון. אף אחד לא ביקר אותם. נכון. זה נתחיל מזה. אז ברמה העקרונית, בואו נדבר ככה, זאת מציאות החיים, אוקיי? עכשיו, באופן אישי אני מוכרחה להגיד שלי, הרעיון הזה נראה מאוד, לי באופן אישי. אני מסכימה שצריך לעשות לזה נפשות בציבור. אם אנחנו מחליטים כמועצה שאנחנו רוצים לעשות לזה נפשות, זה צריך להיות לדעתי בצורה של בבית התרבות, אתם צריכים להגיע, זה צריך להיות מאוד מאוד רציני, לא בצורה של מכתבים, ומשאל עם, וכל הדברים האלה, אלא באמת, 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 לתת לזה את הכבוד, בוא נגיד ככה, לתת לזה את הכבוד.
זה נושא מאוד...
הוא גם רגיש מאוד.
מאוד כבד משקל.
נכון, אל תשכחו שיש לנו גם חלקה צבאית פה, אז ברור לגמרי, לדעתי, שהנושא של חלקה צבאית כנראה לא יהיה בתור זה.
מחוץ
לזה לגמרי. אז צריך, אני חושבת שצריך... אם נקבל החלטה שכמועצה אנחנו צריכים, רוצים באמת לחשוב איך להציג את זה לציבור, אנחנו צריכים לעשות חשיבה גם איך הדרך הטובה ביותר והנכונה ביותר להציג את זה לציבור. אני לא בשליחת מכתבים ומיילים, לא קוראים אותם, זורקים לפח ואף אחד לא מעניין אותו. אני חושבת שצריך לתת לזה.
ערב הסברה.
ערב הסברה, בעיניי.
ובעדה שלכם יוכלה לחשוב על אינסנטיב. זאת אומרת, למה שבן אדם יבחר בזה? הוא מקבל פה קבורה בקרקע בחינה. אלא אם באמת הוא יוכל לקבל במחיר מאוד זול מתחם משפחתי וכמה קברים ליד.
זה הדבר היחיד, היתרון לפרט זה המתחם המשפחתי, נכון.
ואז אתה מארגן...
מה הלאומית לא מעניינת.
נכון. ואז אתה מארגן שבאים לבקר את ההורים ואת הסבא והסבתא.
אם אתם תתכננו את השטח של הקבורה הזמנית בצורה שהוא יהיה מאוד אסתטי, ואז... הרגישות כאן, הרגישות של התושבים שלנו, היא פחות, אני חושבת, אני ראיתי במצגת איך יישובים מכפילים את עצמם. אנחנו יישוב שלא מכפיל את עצמו וקצת מתקן, אבל לא, זאת אומרת, אנחנו לא מיישוב של 5,000 איש, נהיה עוד מעט יישוב של 10,000 איש. אנחנו לא כל כך דומים להרבה מאוד יישובים אחרים, אנחנו שונים. ומאוד מאוד חשוב לאנשים פה הנראות והצוויון, ואנשים לא חוסכים פה מקום בשום דבר, לא בבתים שהם בונים, ולא במספר המכוניות שהם מחזיקים, ו... אני אומרת את זה, ולא בגאווה גדולה, אבל אני לא חושבת שיש פה יותר מדי, או אולי מספיק מודעות לעניין של החיסכון בקרקע, זה לא אומר שאי אפשר לחשוב על זה כשאתה מייצר אופציה, ואתה מייצר באמת איזשהו אינסנטיב של להביא משפחה, אז שזה לא יכול לייצר איזשהו עניין. אבל צריך מאוד מאוד לחשוב, וזה משהו שנורא נורא חשוב לאנשים פה, בגלל זה הם נורא מתנגדים גם למגדלים. אצלנו אין מצב שיסכימו למגדלי קבורה כמו שיש בירקון. חלק מהיופי של בית הקברות, גם לא מגדל מגורים. אנחנו, יש פה רגישות מאוד מאוד גבוהה. לשמור על הצביון היפה, וגם הבית קברות היום הוא נראה מאוד יפה. ומאוד חשוב לחשוב איך שומרים על זה.
אני יכולה להגיד שכשאני הגעתי לסביון, אז איפה שהייתה החלקה הצבאית והצד השני, ועוד קצת היה. עברו כמעט 30 שנה ועוד מעט הוא נגמר.
נכון.
אז תיקחו את זה גם בחשבון. זה נראה שכאילו יש זמן ומקום, אבל אין לכם זמן ומקום.
אני לא אקבל החלטה עכשיו.
לא, ברור שלא.
יש רק שאלה.
אז שנייה, שאלות רגע. א', כדאי שתהיה לנו המצגת הזאת. וכשנתקדם, בסדר.
אם נחליט שמציגים, אז אני צריך להזמין אותו, להציג לציבור.
בכל מקרה, אתם תצטרכו להציג את העניין במרכז התרבות.
אבל לפני כן, אני חושב שבאמת יש מקום לאיזשהו צוות יותר מצומצם שלכם.
שיחשוב, אם רוצים, איך הדרך הכי נכונה.
שנבחן כמה נושאים, והנושא הכי חשוב...
הנראות.
מעבר לנראות...
זה מה מרוויחים מזה תושבים?
איך אפשר...
העלויות של המועצה עצמה.
עלויות.
אבל ככה לא תשכנע אנשים,
השאלה מה
ברמת הפרט הוא ירוויח.
לא, אני אומרת, אם אין רווח אישי לבן אדם מזה שהוא יכול למשל להביא גם את ההורים שלו, ואחים שלו, אז בלי המוטיבציה הזאת,
על זה אני מדבר.
לא נעשה את השינוי הזה.
אני חושב שצוות כזה יכול לגבש איזשהו איזון.
אם דיברנו על תקנון פעם שנורא נורא מגביל את האפשרות להיקבר פה, אז זה טיפה ירחיב את זה ויאפשר לעשות איחוד משפחות.
אפשר לתמוך בזה, שאם מישהו רוצה להביא הורים...
לא, ברור שהוא צריך לשלם.
זאת הדרך
להיקבר פה. ברור, בסדר, אבל עדיין...
אם יהיה לנו איזשהו צוות מצומצם, מוטי, שתמנו...
בסדר, בוא נחשוב איך אחר כך
יעשה פה. כהכנה לקראת...
מי איש הקשר, אתה? מי איש הקשר?
אני, עופר. כן, כן.
יש לי שאלה, לפני שעושים אספת תושבים, זה בכלל פיזיבילי? אפשר להפעיל את זה מחר? מה צריך כדי
שיהיה לקרות? מוטי רגולטור בעניין הזה.
מוטי שאל את השאלה הטובה הזאת. חוק שירותי הדת היהודים, שאמון עליו שר הדתות, אינו עוסק בכך ואינו אוסר קבורת ארץ ישראל. העובדה התחילו בקבוצת יבנה והוא לא... הדבר היחידי זה שיש איזושהי עננה שמשרד הדתות, שהוא צריך שהוא רגולטור על כזה ומוציא מדי פעם הנחיות, הוא גם מושפע מהרבנות הראשית ויש כאן איזושהי מהמורה שצריכים להתגבר עליה, אבל כרגע אין לנו מניעה מבחינת משרד הדתות. משרד הבריאות אמון על נושא התברואה של הוצאת גופות אחרי. והיום הוצאת גופה מחייבת שירות או ביקור של רופא מחוזי שצריך להיות נוכח. אנחנו בשיח ושיג עם משרד הבריאות ליצור החרגה שאומרת, אוקיי, זה אם יש מישהו שנרצח וצריך להוציא את הגופה, בסדר שיהיה זה, אבל אם מדובר על שיטת קבורה מסוימת, אז אין בזה טעם. תאשרו פעם אחת את המתכונת שאנחנו נציג לכם. יש לנו מישהו שמלווה אותנו, שהיה סגן המכון
לרפואה
משפטית באבו כביר. הוא מלווה ונשכנע אתכם שאין בכך בעיה תברואתית, אז תיתנו לנו פטור מהבאת רופא מחוזי לכל פצע
אחר. בכל מקרה, זה סיפור שבעוד שנתיים שלוש, זה לא...
אז זה לא מיד היום.
רק שמוצאים את הגופה, זה לא...
אפשר,
זה לא עכשיו.
אפשר להתחיל בקבורה זמנית מחר.
אבל אף אחד לא ילך לקבורה זמנית.
הדברים עדיין לא גמורים עד עכשיו. לא משרד הבריאות ולא שר הדתות.
נכון.
אפשר להתחיל
בסימו ברקט? אני... קודם כל, האם יכול? יכול. אני לא רואה כרגע אף גורם במדינה שעוצר, ממש בא ושם איזה תמרור עצור. אני לא רואה דבר כזה. האם, אני לא רואה שזה יקרה. האם זה בלתי אפשרי? אולי, אני לא יכול להגיד שזה בלתי אפשרי. ואם כן, אפשר גם להילחם בזה. כרגע אין שום חוק או תקנה או משהו שמונע מאיתנו
להכין. רגע, אתם אומרים שבקבוצת יבנה כבר קברתם?
התחילו, כן.
והייתה בעיה?
לא, הקבורה הזמנית, יש שם חלקה, יודעים שיש חלקה לקבורה זמנית.
אוקיי.
עוד לא עברו...
הזמן, לא עבר הזמן.
השנה כבר עוברת עוד מעט, ואז הם כבר רגע נערכים לבניית חלקת העולמים. הם בונים את המתחם ויתחילו להעביר.
לא, למה אני אומרת? כי אם אתם קובעים...
כל זה הדברים הקלים, כשיצטרכו להעביר את ההצבות...
בדיוק, זה אוטוטו אבל אומר, אז אפשר יהיה לראות.
נכון, צריך לראות את הרגולטור, איך הוא מגיעים.
אתם תדעו, תוך כמה זמן, מתי עוברת השנה?
תוך חודשים אנחנו נדע.
אוקיי, אז הנה, לינדה, זאת התשובה, שבסך הכל...
אולי כדאי לחכות עד שהראשון יהיה בבוס כמה.
אתם יכולים בינתיים להתחיל לחשוב איך מכינים את זה.
אנחנו לא נהיה ראשונים בכל מקרה, לינדה. כי עד שאנחנו נתכנס וכו' וכו', הם כבר יצטרכו להוציא את הגופות.
טוב, אנחנו לא בתחרות.
כן.
אני מציע...
הם אוכלים זיתים.
אני מציע שאם אתם, למרות הסקפטיות כאן, נדמה לי שהמגמה היא...
אני לא סקפטית, אני פשוט מציינת את ה...
אני לא סקפטית. אני מציע...
זה לא סקפטיות, אנחנו... זה פרילימינרי לגמרי, ויש כאן הרבה שאלות ובדיקות, ועם כל הכבוד, אבל צריך לעשות את זה
בקומדוש. אין על זה שום מחלוקת, אבל זו דרכו של מיזם ראשוני. מישהו צריך להוביל אותו, אני חושב שאתם מתאימים, אתם כמובן תחליטו, בהנחה שאתם רואים את הנושא בצורה חיובית, וברור שצריך להציג את זה לציבור, נדמה לי מוטי שאם רוצים להכין כנס כזה, ואתם יודעים לארגן כנסים כאלה לציבור יפה מאוד, אני אישית השתתפתי בשניים כאלה, בנושאים מקומיים נכבדים, אז אולי כדאי באמת למנות צוות מחברי הוועדה.
לא נעשה את זה עכשיו.
החלטה שלך.
אבל לדעתי התזוזה צריך להיות אחרי שהראשון פרץ את הדרך, העביר את העצמות לזה. הקטע הזה הוא קטע של הרגולטור, ונראה איך הרגולטור, וזה כמה חודשים.
נכון.
נראה איך הרגולטור מתנהג.
שנה, שנה.
לא, אבל
שנה אחרי הקבורה.
לא, זה ברור, אבל אמרתם שכבר חלק נקרא.
כן,
אני מדבר
על זה. וגם יבנה, כן. נקודה קריטית שאני רואה אותה, היא בהעברה, לראות איך מתנהג הרגולטור בקטע הזה. עכשיו, מצד אחד אני יודע שמעבירים גופות.
נכון.
זה לא שלא מעבירים.
נכון.
מצד שני, צריך לראות איך הם התנהגו במקרה הזה. עכשיו, לדעתי היום שר הדתות הוא גם מהפרדות, לא? מי זה שר הדתות? שר הבריאות.
גם שר.
גם שר.
גם?
כן, כן.
זאת אומרת, זה? זאת אומרת, בקיצור, דרעי קובע
הכול. עסק
משפטי. לא, אני אסתם. שר הפנים הוא שר הדתות והוא שר הבריאות. אז לא יודע איפה אתם, אבל המקור, זאת אומרת, הכוח והמחליט זה דרג.
זה לא מדויק לגמרי, אבל משרד הבריאות, אנחנו עובדים מול אנשי המקצוע שם, ומעורבת גם דוקטור שרון
רועי
פרייס, ואנחנו בשיח ושיג איתם לכך שהם יראו באהדה את הצורך למנוע מרופא מחוזי להגיע לכל פתיחה ולתת לנו אישור על בסיס בדיקות מקצועיות שאנחנו נציג להם שבחלוף שנה זה בטוח לגמרי מבחינה תברואתית להעביר את לגלוקסמה את העצמות.
זה גם משנה את הקס הקבורה הראשוני בגלל שזה מייצר.
אגב, המנכ"ל הוא איש האוצר.
איפה? בבריאות, כן.
בבריאות.
כן, נכון, נכון, כן.
אתה צריך להכניס איזשהו חומר שלו, זה הרגוף לי.
טוב, תודה רבה.
תודה לכם. תודה.
תודה.
בהצלחה.
תודה.
לנו.
מעניין.
טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא, זה אישור פרוטוקול, ישיבת מועצה, מספר 0225, מתאריך 5 בפברואר, הערות לפרוטוקול.
יש לנו פה גם עוד אורחים, אז אחרי זה נגמר לנו.
אין הערות, מי בעד אישור הפרוטוקול? אני בעד, מוטי לנדאו.
דנה בעד.
יעל בעד.
דרור בעד.
דורון בעד.
לי בעד.
זהו, עברנו את כולם?
כן.
בזום אין לנו אף אחד?
לא, לינדה. רפי נסע לצבא.
אוקיי. דורון, שאילתה.
תכף על את אופר פה.
קיבלנו הזמנה לישיבת מועצה שלום מן המניין עם שני רבנים, עם קורות חיים של רב אחד, והסמכה שלו להיות ראש עיר. זה, זאת אומרת, באיזה קונטקסט זה, יש הרי הליך של בחירה שאני מבין שהתחיל, אז...
לא.
מה לא?
אז קודם כל התשובה...
היינו חברים לוועדת בחירות.
כן, זהו, לא...
כתוב, אתה שאלת, האם... מה הייתה הפעילות של ועדת בחירות לרב וכו' וכו'? לא הייתה שום פעילות, נקודה. עכשיו...
אגב, רק שיהיה ברור, התנאה של התהליך הזה, ככה אני מבינה, פרסום מכרז וכו' וכו', זה משרד הדתות מוביל את הדבר הזה, זה לא אנחנו, וזה לא התחיל התהליך הזה. אז המפגש שעליו מדובר רק, שיהיה ברור, כמו שעשינו אגב בעבר, מפגש לא פורמלי, של מישהו שרואה את עצמו בעתיד מועמד, זה לא אומר שלא יוכלו להיות עוד מועמדים ועוד פגישה עם עוד מישהו. אני הבנתי שאנחנו, מותר לנו, שאופר אמר שזה מותר, זה לא במקום הליך פורמלי, זה לא במקום שהוועדה אחר כך תבחן תנאי סף,
כל מועמד שיחליט,
אנחנו לא בגלל זה.
אבל זה מועמד?
לא, עוד אין הליך פורמלי, ולכן אף אחד לא הגיש מועמדות. אבל אני אומרת, זה לא במקום שיהיה הליך תקין, by the book, לגבי כל מה שאנחנו...
ומי שיגיש מועמדות, אם הוא ירצה שיפגשו אותו, אז אפשר לחברי המועצה, אנחנו נעשה את זה בכל מקרה, כל מי שירצה.
אין כוונה לייצר, זה לא יהיה במקום ההליך שצריך להיות בדיוק...
ברור, אבל אנחנו חלק מהוועדה הבוחרת, ורק חלק פגשו, זה לא מזהם את תהליך
הבחירות. אז שאלתי אם זה לא מזהם, ממש לא.
בשביל מה צריך את זה? הרי יש ועדת בחירות פה, דרך אגב?
השאלה אם צריך או לא צריך, זאת לא... זה כבר, זה חורג מגדר...
כן. אין מניעה.
אני חושב שאין מניעה. זה לגיטימי בעיניי להכיר את הרב שהולך להתמנות לנצח.
להגיש מועמדות.
כן, מותר להכיר את המועמדים. האם זה נכון או לא נכון לשיטתך, זה כבר דיון ציבורי. אתה חושב שזה לא נכון, תשכנע את חברי המועצה שאין בזה צורך.
אני, מה שאני חושבת שאנחנו יכולים...
רק רגע, אני מבינה שהוא יחיד, המועמד היחיד, אין כאן
מישהו. לא,
אין כלום. לידה, עוד אין מועמדים.
אין ועדת בחירות.
אין ועדה ועוד אין מכרז.
התהליך הפורמלי לא התחיל. עכשיו, כיוון שאנחנו מצפים שהוא יתחיל מתישהו, ויש כאן אופציה שיש כאן שני אנשים שמתעניינים.
שהם כנראה בטוח רוצים להגיש
מועמדים. אז אם יהיו מועמדים נוספים בעתיד, כשיהיה הליך פורמלי, והם ירצו לפגוש אותנו, אני חושבת שאנחנו יכולים להחליט שבעניין הזה לא יהיה איפה ואיפה כמובן, אלא כל אחד שירצה להגיש מעמדות, אנחנו יכולים גם לפגוש אותו כדי לקבל תחושה שתעזור לנו בבוא היום, כשכל אחד מאיתנו יצביע, מה ההתרשמות האישית שלנו ממנו.
האם מישהו שירצה להציג בעוד חודשיים לא יכול לבוא בטענה שכבר
נתן? אז לא, אנחנו נגיד לו לבוא,
כן. לא, אז לא ניתן פור, אז אני אומרת, ניתן גם לו.
אנחנו ניתן לו גם כן. הרי אנחנו לא מקבלים החלטה מחר בבוקר.
רגע, אני רוצה להגיד משהו בעניין
של... מה עושה את זה ביחד? לא הבנתי, למה שלא נחכה לוועדה שיגישו מועמדות, ואז נבחר את כולם.
אפשר גם לעשות את זה בסדר.
מניסיון של הרבה מאוד מכרזי כוח אדם, שאתה... מריצים לך ביום אחד, נגיד שבוע 10 מועמדים, ואתה כל אחד, אתה יושב איתו 20 דקות, ואם זאת ההתרשמות היחידה שלך, זה בעיה. אז עדיף, אם כל אחד מהעשרה האלה יבוא, ונוכל לשבת איתו שעה או שעתיים, ונחקור אותו, ונתרשם יותר טוב מה שנתרשם ב-10 דקות או 20 דקות.
ביסטריצקי הוא גם מועמד לרצות
אישו? כן, כן.
לגביו לא קיבלנו מסמכים.
אז קודם כל... שניים ביקשו שנראה אותם. אחד זה הרב אמור, שהוא רב בצפון תל אביב, והשני זה ביסטריצקי. ביקשתי משניהם שישלחו קורות חיים ותעודה שהם עומדים בקריטריונים. אז הרב אמור שלח, הרב ביסטריצקי עדיין לא שלח. בהחלט יכול להיות שהוא ישלח לפני שניפגש. אם לא, הוא יציג את הכל בפני האנשים. אם יבואו עוד כאלה שירצו להציג את עצמם, אגב, בקדנציה הקודמת אני מזכיר, אנחנו ראיינו ונפגשנו עם שניים.
כן.
אבל אז נדמה לי לא היינו חלק מהוועדה הבוחרת, כי בינתיים השתנו
את התקנון.
לא משנה. נכון, אבל כחברי מועצה, כחברי מועצה התרשמנו לחיוב משניים.
אני גם, אני בוועדה הבוחרת, ואני שאלתי את מוטי, הוא אמר לי שהוא שאל את אופר אם זה מזהם את התהליך, הוא אומר שלא.
בוועדת
הבחירות. לא, בוועדת הבחירות. זה מזהם את התהליך, הוא אומר שלא. עכשיו אני אומרת, אם אנחנו ניתן שוויון הזדמנויות לכל אחד שירצה, ואני חושבת שזה, וכולנו נפגוש את כולם, אז...
אגב, אני חושב שיש יתרון גדול שאנחנו יכולים לשבת איתם כמה זמן שאנחנו רוצים, ולבדוק עליהם, ולא שברבע שעה 20 דקות אני צריך להתרשם ואני לא... אז אם צריך לבדוק, נבדוק, ואם צריך להתרשם, נתרשם ממקומות ששם הם פעילים. זה הרבה, נעשה פחות טעויות מבחינתנו ממה שאני צריך לקבל החלטה אחרי רבע שעה 20 דקות. זו דעתי.
פשוט רציתי להבין, זה היה מחוץ לקונטקסט.
אז זה לא, זה לא...
אוקיי, עכשיו הבנתי.
כן, אוקיי.
טוב, הנושא השלישי, תיקון הקריטריונים להנחות ארנונה. דן, את תציגי?
כן, אבל איפה ליבי צריך את המסמך?
ליבי הלכה. אחותה עכשיו יש לה איזה תהליך ראשון של חתונה.
לא, לא, הכל בסדר.
נויים, נויים, נויים.
מה?
יש לה נויים.
וורט. אם אתם זוכרים...
נויים?
לא חשוב.
נויים. בישיבה הקודמת, אבל תתן לי רק שאני אראה את מה שהחלטנו. בישיבה הקודמת, דורון ולינדה העלו את הנושא של... כן, דיברנו...
דריסה.
על מקרים מסוימים של אנשים שמרגישים שהארנונה, מה שהעברנו, אז הגובה הארנונה שנכפה עליהם קשה להם.
צמצום ההנחה.
ואז הם העלו את הרעיון לדחות את זה בתשלומים, כמה שנים וכולי, לפרוס. ואנחנו חשבנו שעדיף שנדבר על זה בוועדת ארנונה שהייתה אמורה להתכנס anyhow, והתכנסה ועדת ארנונה לפני לינדה, שבוע זה היה, שבוע שעבר, משהו כזה. ואז הייתה גם עידית כמובן, ועוד מישהי מהגזברות וליבי. ואמרנו שאנחנו, לינדה ואני, שאנחנו חושבות שבאמת הדרך הנכונה יותר היא לקבוע קריטריונים בגובה של אנשים, תושבים היישוב שיש להם, הם נקבעו על ידי ביטוח לאומי שיש להם 90% נכות, שזה בדרך כלל עיוורים, ו-80% נכות. ולגביהם באמת להעלות את המטראז' שעליו אנחנו נותנים את ההנחה, במקום 100 מטר למי שיש לו 90% נכות, אז זה יהיה בעצם מ-300 מטר ואילך.
350
מטר ואילך, נכון? ולמי שיש 80% נכות, זה יהיה מ-250 מטר ואילך, ואז בצורה כזאת, אני רוצה רק דרך אגב לפתוח סוגריים, שבסך הכל יש מעט מאוד פניות שהגיעו למועצה בעקבות התיקון שלנו, אבל עדיין כדי ש... בגלל שיש תושבים שגם לא נעים להם לפנות, ויש לו מסיבות כאלה ואחרות, החלטנו שזאת תהיה הדרך הנכונה. כמובן כל התושבים שהם נופלים בתוך הקריטריונים האלה, יקבלו הודעה שבעצם החיוב בארנונה מתחיל משטח מסוים ואילך, ולא מהמאה המטרים שקבענו, ואז אנחנו גם יוצרים שוויון בין אותם תושבים שיש להם את אותם אחוזי נכות, לא תלוי במי שמגיע למועצה ופנה ומי שלא מגיע למועצה, ובעצם אנחנו עכשיו, אנחנו בוועדת הנחות אישרנו את זה, ואני מביאה את זה עכשיו למועצה.
מה ההפרש בכסף בעצם?
ההפרש בכסף הוא 185,000 שקלים, 236.
זאת אומרת, ההרחבה, הרחבנו בעצם את הנחת הארנונה. אם קודם הגבלנו אותה ל-100 מטר.
היה 100 מטר, זה היה 122, עכשיו ההגדלה הזאת היא מגיעה ל-180.
בדיוק. אנחנו בעצם מקילים על אלה שיש להם 80% ו-90%, אנחנו הולכים לפי כלל אצבע, אנחנו לא יודעים מי לא נעים לו. ואנחנו, וזה עולה לנו 185,000, אנחנו נשארים עדיין.
בדיוק, ובסופו של יום, מי שיש לו בעיה...
כלכלית עדיין.
שיש לו בעיה כלכלית, אז anyhow, אנחנו יושבים בוועדות הנחה.
ואז... מתרגשת לעבודת...
בדיוק, וזה יש לנו קריטריונים ברורים.
זה נשאר, כרגיל.
שאנחנו יושבים ודנים בזה.
כמה אנשים יש כל אחת משתי הקטגוריות?
זה כמה... ליבי הלכה, הייתה אמורה
לשאול לנו את זה. יש 30 ומשהו איש.
לא, בעברים...
לא,
בעברים יש אולי 4 או 5.
ב-30 ו-80.
ב-80 יש איזה כמה עשרות.
לא, יש לדעתי 30 וקצת.
בין 30 ל-40, נכון?
30 ומשהו.
ב-80%. כן.
וב-90%?
מעט מאוד.
אולי 5, פחות.
ב-90% מעט מאוד.
ה-90% ב-80% כ-30.
זהו.
ב-70% יש הרבה. אבל הרבה פעמים, 1,000 מטר, 500 מטר...
נכון, ואז אין שום סיבה, בדיוק. ומי שיש לו בעיה כלכלית אמיתית, יגיע לוועדת ארנונה ונבחן את זה לפי הקריטריונים המקובלים. זהו.
עכשיו אני אגיד לכם, הסיבה שאנחנו העלינו את ההצעה זה שהיו עלינו פניות של אנשים...
שלא היה להם נעים.
אמרנו את זה פעם שעברה, הרגישו מאוד לא נוח, שפתאום זה קפץ להם פי שתיים או פי שתיים וחצי. אבל מצד שני, הם לא מראים, רגע, אני אסיים, באמת לא, תושבי סביון לא נעים להם להפנות בתור מקרים סוציאליים, בדיוק.
כן, אז זאת הסיבה.
אז אולי הפתרון הוא שלא לחכות להם, אלא לעשות פנייה יותר יזומה אליהם.
אנחנו הולכים לו, אז אנחנו
מתקנים. 80-90% זה לא למי שפונה.
כל אלה.
זה לא למי שפונה.
אנחנו נודיע להם.
לא, אני אדבר על ה-70%.
ה-70% לא. ה-70% לא.
לא, דנה, דנה.
מה?
אמרנו שעידית תפנה לאלה שהיא חושבת שהיא תפנה אליהם באופן ישיר.
לעידית, לא, לעידית יש רשימה, אוקיי? רשימה של אנשים בתוך ה-70%. דרך אגב, מעט מאוד. אני אזכיר לך, כי הרוב שאנחנו ראינו, הבתים שלהם הם כאלה שככל הנראה אין באמת בעיה כלכלית. ואם היא תחשוב, אם היא תחשוב מתוך הרשימה, ואני אזכיר לך שהיא אמרה אולי אחד, מתוך מה שאת ואני ראינו ברשימה, אנחנו לא מכירות את כל התושבים, היא מכירה. ואז לאותו אחד שהיא חושבת שיש בעיה, היא תפנה. אבל מעבר לזה,
אמרנו לה לפנות, דורון, אמרנו לה למי שהיא מכירה את כולם, אמרנו לה לפנות, והיא אמרה שהיא תעשה את זה.
בדיוק, בדיוק.
שישפו לוועדת הנחות.
נכון. אין קריטרון אחר.
אין קריטרון אחר, אני גם רוצה להגיד עוד משהו. בעיניי, העניין של הדירוג, זה של אנשים, זה לא נעים לעבור ממצב של הנחה למצב של אי-הנחה, לא הופך את החיוב שלהם לשלם, למוצדק, לעומת בן אדם שרגיל לשלם תמיד, אבל קשה לו יותר. יש אנשים שאנחנו כולנו משלמים נגיד בלי הנחה באופן מלא, אני לא חושבת שזה חלילה קשה לנו, אבל אני אומרת, זה לא אומר שמצבנו טוב יותר מאלה שהופתעו שההנחה נלקחת מהם. אז זה שאתה לא שמח שההנחה נלקחת ממך זה ברור, אבל יכול להיות שאתה לא זקוק להנחה הזאת. אז אם אתה זקוק להנחה, ואתה במקרה שאין לך אפשרות לשלם,
אז אתה מגיע לוועדת
הנחות. אתה מגיע לוועדת הנחות. ומעבר לזה, חשבנו שיש איזושהי,
אבל רק רגע, עוד דבר מאוד חשוב, שמה שסיכמנו בוועדת הנחות, כדי שלאנשים לא יהיה האם אימות או מה, אנחנו ביקשנו הצהרה, לא ביקשנו תצעיר מאומת, לא ביקשנו כלום, ביקשנו הצהרה, הכנסות והוצאות חריגות, ובזה תם הסיפור. אנחנו לא אמרנו, אנחנו הולכים לעשות ביקורות מפה ועד לפתח תקווה.
דרך אגב, היה לנו מקרה אחד כזה שכבר אישרנו.
נכון,
נכון. בסדר גמור, אז אני אומרת, אז מעבר לכלל, לעיקרון הזה,
אנחנו נדון בכל מקרה לגופו.
בדיוק. וכאן עשינו איזשהו משהו שכדי גם לא לייצר איפה ואיפה. ובן אדם שיש לו אי כושר של 80% מן הסתם, כנראה יש לו הוצאות גדולות יותר, גם אם ההכנסה שלו בסדר, אז אנחנו באנו לקראתו, וזה נראה לי בסדר.
בדיוק.
וגם ל-70% באותם קריטריונים, יעל, זאת אומרת, אם בן אדם יש לו בעיות והוצאות מיוחדות,
הוא
ב-70%,
קיבל.
העברנו את זה כבר.
בסדר. זה במסגרת השיקול דעת שלכם, בסדר?
נכון.
בדיוק. אנחנו עכשיו דיברנו כאן על לתקן את הכלל באופן בדיוק. שאנחנו נפנה לאנשים עם ה-80% וה-90% נפנה להם. אני לא מדברת על מה שעידית מכירה שאמרה שהיא תפנה גם בעצמה. אנחנו כאן לאותם אנשים ניתן את ההנחה, נפסיד 185 אלף שקלים, נכון. ואנחנו נקווה שאנחנו בדבר הזה נעשה קצת יותר צדק.
בדיוק.
טוב, אני מבקש להצביע. מי בעד האימוץ התיקון להנחות שאנחנו קבענו על פי הטבלה המצורפת? אני בעד, מוטי.
דנה בעד.
יעל בעד.
דרור בעד.
דורון בעד.
דפי בעד.
לינדה בעד.
טוב.
ואני עדיין רוצה להציע שתהיה פנייה לכל אלף ל-70%.
לכולם?
לא, לא,
לא
תהיה פנייה לכולם.
עשו פנייה בכתב, משהו.
לא, לא, לא. אין סיבה, דורון, אין סיבה. אין סיבה לעשות
את זה. יש סיבה, שאנשים יש להם,
יש הרבה מאוד אנשים עם 70%, זה לא אומר שקשה להם לשלם.
בדיוק.
אבל יש להם, יש כאלה שקשה להם ויש להם עקבות.
כששינינו את המגבלה הזאת ל-100, ליבי אמרה, ואנחנו גם העלינו את זה בישיבה, ליבי אמרה שיצא מכתב לכל התושבים, ושמי שמרגיש שהוא נפגע מההחלטה.
נכון, נכון.
להגיש בקשה.
נכון. ולינדה, הגישו בקשות, כמו שאת יודעת. בדיוק.
דורון, בעד או נגד?
אוקיי.
אמרתי בעד.
אוקיי.
אמרתי שבנוסף אני מציע שתהיה פנייה.
טוב.
אוקיי.
אני הולך לנושא הבא, זה אישור חלוקת כספי התמיכות לשנת 25. יש פה טבלה מצורפת. עכשיו, אנחנו אישרנו בתקציב ל-25 את החלוקה הכללית של 800 אלף שקל, שזה דומה למה שאישרנו ב-24, אז אישרנו 790 אלף. למעשה אנחנו מקצים פה בדיוק את אותם סכומים כמו שהקצינו בשנת 24, למעט דבר אחד שמעגן נשים לא קיבל בשנת 24, והמעגן נשים השנה אנחנו מציעים להקצות לו 10,000 שקל. ואז אנחנו לפי הטבלה הזאת רואים שמסכמים את הכל לאותם 800 אלף שקל, וכל מי שיקבל את ה... שנאשר שהוא יכול לקבל את הכספים האלה, יוכל לקבל אותם אחרי שהוא משלים את כל ההליכים הפורמליים הנדרשים, לתת את הדוחות וכו' וכו'. רק אז יוכל לקבל את, את הכסף שמוקצה לו. יש הערות, שאלות?
תזכיר אותם, מה זה האושו הזה?
הראש זה כסף שמקבלים ממשרד הספורט, ואז אנחנו מעבירים להם, זאת אומרת, אנחנו צינור של הכסף הזה.
או שזה ענף ספורט?
לא יודע אפילו ראשי תיבות של מה זה, אבל זה, זה סכום שמגיע לעמותות ספורט מתוך משרד הספורט, ואנחנו, הם לא נותנים ישירות לעמותות, מעבירים אלינו, ואנחנו רק צינור של הסכום הזה. ואז אנחנו אומרים, מה שאנחנו מקבלים, אנחנו מעבירים אליהם.
זה חלק מהתעמלות אומנותית.
כן. אם אין שאלות, נעבור להצבעה, אני בעד.
דנה בעד.
יעל בעד.
דרור בעד.
דורון בעד.
לי בעד.
רפי נמנע.
אוקיי, הנושא הבא...
למה? רגע, לא כולם...
מי לא הגיב?
רגע, רפי נמנע, למה רפי?
רפי נמנע, כי הוא בעמותת, אז הוא לא מצאו לו...
רגע, לינדה הצביעה?
לינדה? אני בעד.
אוקיי.
דיברו ביחד.
דורון, אתה בעד?
כן.
רפי לא יכול להצביע, כי הוא בעמותת הספורט. עכשיו, יש לנו את האישור תוכנית הקדמת מענקים ממפעל הפיס. אנחנו אישרנו את זה בתברים, של את הכספים של מפעל הפיס שניתן להקדים את ה-4 או 5 שנים, ואז בעצם יעמוד לזכותנו סכום של בערך 2,400,000 לפני שאנחנו נקבל השתתפות ברווחים של מפעל הפיס, שהרווחים שהצטברו להם יתפרסמו, הרווחים לחלוקה רק בחודש מאי. כרגע אנחנו, אומנם אישרנו את זה, אבל מפעל הפיס רוצה שנמלא את הטבלה כמו שאתם רואים אותה פה, ואז עם זה הוא יאשר לנו את העיקרון שאפשר להקדים את הסכומים, ובשלב יותר מאוחר אנחנו צריכים להעביר תוכניות מפורטות למפעל הפיס.
אנחנו צריכים להעביר להם תוכניות עם, עם מחירים של מכרז וכולי, זה לפני הביצוע, ואחרי הביצוע אנחנו צריכים להעביר להם את כל התוצאות של התוכניות.
עכשיו אני מזכיר מה שדובר, יש לנו שני נושאים. נושא אחד זה שיפוץ מבנה הצופים וההסדרה מסביבו, שאומר הסדרה מסביבו זה לגדר את כל המתחם הזה, גם גידור וגם שערים.
חניה גם לא?
להוסיף להם הצללות.
לא, חניה לא
קשורה. הצללה.
להוסיף להם הצללות בשטח ולהוסיף עוד פרגולה מעל המרפסת של הקומה השנייה
כן,
שלהם.
נכון.
עכשיו, כל זה מאושר, זאת אומרת, בעיקרון ההשקעה הזאת מאושרת על ידי מפעל הפיס.
הדבר יש... מאה אחוז.
כן, 100% הם נותנים.
זה לא מאצ'ינג, זה 100%.
לא, זה לא בדיוק, כאילו הם, יש תקציב, ואנחנו יכולים לעשות, להציע פרויקטים בתקציב הזה.
זה 100%.
לפי, כן, לפי אבל הקריטריונים שלהם, לא כל מה שמתחשב.
לא, אבל אני אומר...
בסדר, אבל אנחנו לא צריכים להוסיף לזה כזה.
אני אומר, שני הנושאים האלה כלולים במה שמאשרים.
נכון.
זה בדקנו.
כן.
והנושא השני זה הגן מתנה, מה שקוראים היום, שאנחנו, שהיום הוא, היום הוא מוזנח, ואנחנו רוצים.
זה החלקה שהיה בצורחניה של
נמרודי.
איפה של נמרודי, בין נמרודי לבין המחסנים של הגננים שם, כל השטח.
איפה שהפינה
משחקים. ואנחנו רוצים לעשות שם, מתקן של פעם תגיע למחזור. ולסדר את הגינה פעם אחת לתמיד בצורה מסודרת. עכשיו, מי שיעשה את המכרז זה המשקל. משקל, אני מניח, יש לו קצת מתברבר עם עצמו, אז בחודש הקרוב אני מקווה שזה יהיה גמור.
כן.
והוא ינהל את המכרז בשבילנו של הנושא הזה. אז אני מבקש א' לאשר את זה, שכבר אישרנו את זה פעם אחת בתקציב השנתי, אבל פעם שנייה את הטבלה, איך שהיא נראית פה, להעביר אותה למפעל הפיס. אני בעד, מוטי.
דנה בעד.
יאל בעד.
דרור בעד.
דרון בעד.
לי בעד.
ארצי בעד.
טוב.
טוב, לינדה בעד.
עכשיו, יש לנו דיון בעניין פודטראק. עכשיו, אנחנו, הנושא של פודטראק ככה עולה, יורד, עומד ברקע לפחות בשנה האחרונה, והחלטנו פעם אחת להעלות את זה. אנחנו התחלנו לעשות תחנה למכרז. אני מקווה שכולם יודעים מה זה פודטראק. ואז הייתה התלבטות אם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו, אם זה משרת הציבור שלנו או לא, ואם כן, איפה למקם אותו. אז עכשיו אני מבין שיש לנו אורחים שרוצים לדבר על זה.
כן, בואו.
תצמיד לו רק...
שאלה, זה מכרז שמקבלים כסף או משלמים כסף?
א', לא מקבלים כסף, מקבלים כסף זניח, אין פה איזה משהו רציני.
זה מה שקורה.
אני רק רוצה לחדד שההכנסה היא לא הכנסה שהיא המעניינת בעניין הזה. מה שמעניין בעניין הזה, האם זה משרת או לא משרת את התושבים?
קהילה, אתה חושב.
כן. אז כן, רצינו באמת, אני ליאור, קודם כל נעים מאוד, ליאור לוי, אני בן 28, אני גר פה ביישוב קרוב ל-20 שנים, זאת אמא של ליאורית. אז אני קודם כל...
אתם נראים באותו גיל.
כמעט, כן.
היא אחותי, סתם. אז קודם כל, אני מעלה את ה... אני רוצה קודם כל, באמת גילוי נאות, לי יש עגלת קפה בשם מיקה, שנמצאת בבית חנן. וכן. מה זה?
זה מיקה.
זה אני, מיקה. היית שם?
כן.
מה אתה אומר?
חבל על הזמן.
אז בדיוק, אני חושב שגם פה אפשר לפתוח מקום.
אתה צריך להביא טעימות, היית משכנע יותר.
יש לך תמונות?
צריך להביא אוכל, אתה אומר.
תמונות יש לך?
כן.
לשלוח פה לוואטסאפ...
האמת שלא, כאילו לא רוצה ללוב יותר מדי, כאילו בעניין של המחירתי, ולהציג את העצמי ואת הניסיון שלי, אנחנו כן בין העגלות הטובות בארץ.
איפה אתם יושבים בבית חנה?
בבית חנה. אנחנו נמצאים בגבעת ההתיישבות. בכיכר שמאלה, אחרי הצרכניה.
יש צרכניה, יש כאן
את זה. יש את הצרכניה, ממשיך ישר מגרש ספורט שמאלה, ועד הסוף מגיע למיקה.
ליד גרי תמיר.
אני אשלח לך.
במשק של...
כן, זה לא כזה קרוב. נכון, הוא בפקאנים.
כן,
הוא בפקאנים. כן. אז באמת, אני כאילו רוצה להעלות את הנושא הזה לדיון, להבין גם מה עמדתכם בנושא. אני אישית כן יכול להציג לכם את הנקודת מבט שלי, וכן, יש לי איזשהו אינטרס כמובן, כי אני כן רוצה גם לגשת למכרז הזה בסביון. אני חושב שהמקום הכי מתאים מן הסתם הוא גן הציפורים. ומצחיק שזה היה בדיוק מול הבית קברות, אני חושב
שזה... אנחנו מעבר כאן, נעבור מהמתים לחיים ולחיים.
חניה משותפת.
לא חניה
משותפת. מה חשבתם על הבית קברות?
אז לא יודע, אמא, מה את אומרת? את רוצה?
רגע,
ונושא לנו.
לא, סתם מעניין אותי איך...
האמת שלי לא אכפת. אני חושב לחסוך במקום, אדרבה, אני חושב שהם באו למקום, לא נכון, בסדר. אין פה כזה הרבה מתים, אין פה בינויים, בסדר.
יש מספיק.
כן.
אבל לא כמו ב...
כן, בערים. בכל מקרה...
רגע, רגע, זה לא הדיון.
כן, אז באמת אני רוצה לדבר על עגלות קפה מנקודת מבט שלי. אני יכול להגיד לכם שזה יכול, חוץ מההכנסה הכספית שאני כן חושב שיש פה כסף, זה כן יכול לתרום, גם מבחינה כלכלית, כמובן, זה לא מה שיציל את המצב.
אנחנו באים להציע, לא לקחת, כן.
כן, אנחנו...
לא, אנחנו ניקח כסף, אבל זה לא, אלה לא סכומים כאלה.
לא בגלל זה אנחנו נחליט על זה.
נכון, לא רק בגלל זה, אבל זה בוא נעשה
עכשיו. אני
לא יודע מה חשבתם בכלל סכומים, אבל אנחנו שמים יחסית טוב.
המכרז,
כן, ברור.
נכון.
מי שמציע יותר.
נכון. ואני חושב שהעגלה בעצם זה גם אחלה מקום ליצור מקום שהוא לא מסחרי. ולהוריד גם את העומס מהמסחר פה, מהמרכז החדש. אנשים היום נוטים להגיע למקומות שהם פחות רשתות, כמו לאנדבר, כמו ביטה. אנשים פחות מתחברים לזה, ואין לזה שום שייכות שזה יישובית. ואנחנו יכולים למצוא פה איזושהי הגלה, אני יכול להגיד לכם אצלנו, חלק מהמכרז, זה התנאי שמי שמפעיל אותה הוא בין המקום, במקרה בית חנן זה השותף שלי, אז מי שמנהל את המקום זה מישהו מבין המקום, העובדים שנמצאים שם לרוב הם מבני המקום, ככה שזה יכול לתת גם מקום פרנסה.
זה חיבור של קהילה והסתקים, זה לא רשתות, זה לא המקומות המפלצתיים הגדולים האלה שבאים...
מה זה הפוטראק הזה? זה כל יום? זה פעם בשבוע?
זה עגלת קפה?
זה עגלת
קפה.
לא, אבל זה עובד קבוע בשעות
מסוימות, ימים? זה עובד קבוע, כל מושב, כל
מקום,
מחליט על השעות.
אתה יכול להחליט שזה מסתיים ב-10.
אתה יכול להחליט שאתה לא רוצה לפתוח
בשבוע. איך זה בבית חנן פשוט?
בבית חנן ספציפית אנחנו מרשים לנו לפתוח בראשון עד שישי, מהשעה 9 עד 2. להם יש את
המסיבות. מ-9 עד
2? כן, להם יש את העניין שפתחו שם בית ספר פרטי, יש שם המון עומס ביישוב שהוא לא בנוי לדברים האלה, אז כן, אנחנו קצובים שם בזמן, ואנחנו מתחשבים בזה, זה חלק מהתנאים.
ומרוצים, זה לא שלא מרוצים.
כן, ומרוצים סך הכל מהדבר.
זה עומד קבוע, שבסוף היום אתה נוסע, לוקח את זה למוסך.
זה עומד קבוע.
זה מתקן קבוע.
כן.
לא קבוע.
אנחנו מזיזים אותה.
הראשון של הרוכלות זה עגלה שהיא יכולה לזוז.
לא, אבל
אתה מזיז אותה אחת לאלה הדרישות של... כמעט, אנחנו
מנגישים עוד מכרזים,
כמעט כל מהמכרזים.
פעם בארבע חודשים.
מבחינת הנוכחות זה שם.
זה עגלה עם גלגלים שאפשר להזיז
אותם. אבל שנמצאת. כן. לא הולכת כל יום הביתה.
זה מעניין את הרנגוקו, זה מאוד מאוד...
לא, אני שואלת את זה כי מכל מיני טעמים אחרים.
בחור? כן.
בישיבת
מועצה, כן.
כן, אז תשמעו, זה מגמה שצומחת, מן הסתם סביונות היא הראשונה במקרה הזה. זה כן, כבר יש כמה מאות עגלות קפה בארץ, עשרות מתוך מכרזים, וחלקם בקרקעות פרטיות. אנחנו למשל נמצאים בקרקע פרטית, אנחנו לא נמצאים תחת מכרז, אבל גם לזה אנחנו נתונים לאיזשהו חוקים של המועצה. ואנחנו כן רואים לנכון שזה כן יעבוד פה בסביון. זה משהו שיכול לעבוד, לדעתי. הוא לא מפריע להמון תושבים. אני כן ספרתי בגדול, זה פחות מ-100 אנשים, מבחינת אחוזים, יעלו להפריע בעיות לשטחים עצמודים, וגם את זה אפשר למקם את זה במיקום שהוא חכם, שיותר קרוב למגשימים, שהמוזיקה היא בדציבלים מאוד נמוכים. אז
מוזמנים להגיע.
כן, אני יכול להראות לכם. אני במיקה, יש לי פחות מ-50 מטר משכן, וכאילו... הוא לא מתלונן, הוא לא שומע אותנו, אז כאילו ברמה הזאת...
מה זה המטרדים? הריח לרעש
או...? אין מריח.
אין מטרדים.
לא מבשלים
בהחלט.
זה ראשון מוכלות.
זה מזון שלא מבושל במקום. הוא מגיע ברובו ארוז, סגור, מוכרים שם בעיקר קפה, סנדוויצ'ים, כריכים, סלטים ומאפים. זה בדרך כלל מה שהולך, זה עובד יפה מאוד. היתרון באמת שזה משלב אירועים קהילתיים, זה בדרך כלל מפעילים את זה נוער. ובני נוער שמחפשים, בעיקר העבודה ביום שישי, שמחפשים עבודה והם יכולים לעבוד, ואז גם מותר להעסיק אותם.
מי זה קהל הלקוחות שם?
אז אנחנו...
אני חושב
שכל דבר שיקום בסביון, יבואו גם אנשים מבחוץ, אין ספק בזה, וסביר לך שבאחוזים זה יכול להיות גם יותר מאנשים שיבואו בסביון. אבל אני חושב שכן, באמצע השבוע, רוב השוק יהיה מקומי, אני רואה את זה אצלנו. בימי שישי מגיעים המון אנשים מראשון, מרחובות, מנס ציונה, ובאמצע השבוע באמת רוב האנשים מגיעים מהמועצה.
אתם יכולים לעבוד, זאת אומרת, גם בסוף שבוע? זאת אומרת, או שבוע? לא,
סגור. אנחנו ספציפית לא. בסביון תלוי כאילו, כן, מה שתחליטו.
זאת אומרת, מבחינתכם אין מגבלה.
מבחינתנו אין מגבלה.
אנחנו עושים מכרז, אנחנו יכולים להגיד
חייבים בשבת. לכן אני שואלת, האם, לא, אני שואלת...
לעומת זאת, יש פה עגלה בפארק החדש פה שפתחו בגריניציה, אנחנו לבחון אותה ולהראות אותה, היא פתוחה בשבת.
באמת? בגריניצי?
בגריניצי קוראים לה ואני, והם פתוחים בשבת.
הגריניצי זה גם שלכם?
לא, לא.
זה ואני.
אנחנו רק מיקה, זה ואני, זה בעלים אחרים, אני מכיר אותם, גם חמודים, יש להם גם בפארק אריאל שרון. יש במקשימים גם אגלת קפה.
סטלה במקשימים פתוחה, יש ב... עשינו, הסתכלנו ככה
מאה. יש המון אגלת פה בסביבה.
פתחו עכשיו חדשה באור יהודה לזכר בחור שנפל.
כן, נכון.
ויש שם על יד הצופים.
נכון, חשוב.
שגם המון חבר'ה מהצופים עובדים באגלת ביהוד מונסון. הם מפעילים את האגלת.
מונסון יש גם.
הם עובדים וזה עובד עם... מאוד קהילתי.
נכון, נכון, מאוד נחמד.
אני חושבת שהמאוד התחשבות שלה, זה לא רשת שבאה עם הדרישות שלה, זה התחשבות בקהילה, בצביון של הקהילה, להשתתף באירועים משותפים של הצופים, של... וגם אני חושבת שהפארק כל כך יפה, ואני חושבת שהוא כל כך ריק. את יודעת, יש ימים שאני מגיעה שאני אומרת, זה אחד הפארקים הכי יפים שראיתי.
אין ספק,
חבר. והוא ריק.
זה נכון.
וכואב הלב שאנשים לא נהנים
ממנו.
איזה
חיבור לתשתיות צריך, או שאתם מביאים את כל התשתיות?
אנחנו, אם צריך שירותים, אנחנו מביאים אותם, אנחנו צריכים נקודת מים, נקודת חשמל.
בגדול, בגדול, באמת צריך נקודת מים וחשמל. אני יכול להגיד שבמכרזים שונים הם מתנים את זה ואומרים, במידה ואין לנו מקור לתת לכם, אז אתם צריכים בעצם לארגן את זה בעצמכם. אני חושב שבעיה של מים אין שם, יש שם השקעה.
ביוב,
ביוב בגדול, אנחנו, אסור להיות מחובר לביוב, אני חושב שיש דברים שכן אפשר לקופף טיפה.
איך אתה עובד היום אם אתה לא מחובר? אתה אומר, תוסף את זה ומפנה?
אז אנחנו, אני אוסף למשל שאריות של מהמכונת קפה, מכיורים וכאלה, אני אוסף ושופך את זה,
אוקיי.
סבבה. את השירותים יש, כאילו אנחנו משתמשים של, של בני הבית, יש להם שירותים שיש להם כבר, והוא מחובר והיה לי שם לפני, אז לא היינו צריכים להתעסק בזה.
לא חייבים שירותים במגלת קפה.
וגם לא חייבים שירותים, זה בונוס.
זה פארק.
הנה, למשל במגשבים, אין להם
שירותים.
יש
שירותים
בפארק.
כן, בבית קברות. יש בבית קברות. כן, אז אפשר לשלוח אותה.
בפארק גם אין שירותים. בפארק גם אין שירותים.
אנשים שמגיעים לפארק לשעתיים, הם לא לוקחים בחשבון שיש שירותים, בואו.
נכון. וגם אני יכול להגיד שחשמל, יש פתרון גם של גנרטור.
אנחנו מאוד משלבים אימהות בתקופה של...
המון אימהות
בגיעות. עושים להם פעילויות משותפות. זה מאוד קהילתי.
אני רואה את האנשים שלנו בבית השבוע, זה באמת אימהות, אנשים בפנסיה, אנשים שהם חבר'ה צעירים.
פרילנסרים שבאים לעבוד קצת בשקט. מאוד נעים, מאוד שקט. עוד פעם אתם מוזמנים. תרצו, אני אשלח לכם בכיף את המצגת של
ההגלה שלנו. נשמח. האמת היא שכן.
תגיד, עכשיו, אם אנחנו מדברים על פארק הציפורים, אנחנו מדברים על החנייה ולא בתוך הפארק.
מה זאת אומרת? לשים את העגלה בתוך החנייה?
כן.
זה נראה פחות יפה. כאילו זה משהו שזה גם ייצור לך צפיפות בחנייה.
לא, החנייה היא ריקה. אנשים ייקחו את הקפה וייכנסו לפארק.
שם את זה ישר בכניסה.
אתם רוצים לשים את זה ישר בכניסה. אז אני חושב שיש שם...
רוב הקונספטים של הפארקים שאנחנו הלכנו לראות המון, הגלת קפה היא בתוך.
כי אנחנו לא נרצה למקם מקום שקרוב לבתים, ואז אתה יכול ככה בהחנה.
המקום כאילו שמתאים בפארק זה שאתה נכנס מכיוון בית העלמין מצד ימין.
כן.
כל השטח הזה. אבל הוא קרוב לבתים.
נכון.
אנחנו מבדקים, יש שם 11 בתים.
מה?
11 בתים יש שם.
זה הרבה.
כן. שהם גובלים, אבל כשהסתכלנו, החלק...
זה לא יעבוד. ואני ממש צמוד לבית שם.
אני באמת, אני דווקא חושב...
ולכן אני אומר, אם אני מסתכל על הצד הנגדי, כאילו הצד המזרחי, אין שם מקום, כמה שאני ככה בעין, אין מקום מתאים, כל שיפויים וכו'. אז נשאר...
אנחנו יכולים לעשות משטח בטון. למשל, עכשיו יש מכרז ברחובות, בפארק האדרים, אם מישהו מכיר.
הם ישרו
שם. הם פשוט ישרו שם, עשו משטח בטון אחד. כל הפארק גם ושיפויים, נראה שם מקום מדהים.
טוב, הבנו.
זהו, זה כאילו, באמת הקשיים.
צריך לראות את זה, זה הכי פשוט.
כן, צריך ללכת למקום
ולראה.
אני אגיד לך את האמת, הכנו איזשהו מצגת, אבל לא רציתי כי שזה יהיה יותר מדי בשיווקי ולמכור אחרי המקרה, אני רוצה שזה יהיה איזשהו דיון, להבין, שתשאלו אותי את השאלות, איך זה עובד שם, איך זה עובד במקומות אחרים.
אנחנו נשאל את השאלות, אני יודע מה בינה.
כן, ועם איזה כוס קפה ומה
אחר.
אתם מתחרים במסעדות או שזה משהו אחר?
אנחנו רק עגלות קפה.
לא, לא, התכוונתי
עם הקהל,
כי סביון, כמו שאתם יודעים, נוספו לה כמה מסעדות לעונה.
אבל זה לא מסעדות.
אני חושבת שבגלל...
שאלה אם זה קהל אחר, אני לא יודע.
זה קהל אחר.
אני חושבת שזה קונספט אחר, יש המון שבאים למרכז המסחרי לבתי קפה. אז פה זה קצת יכול. כן, יש לנו
שם. אני קניתי לראות.
כן.
זה יותר פתרון לכאלה שבאים אחרי צהריים ילדים לפארק.
אחרי צהריים זה בוקר לנוער, למפגשים שקטים יותר. אני חושבת שאני יודעת שמה שקורה עכשיו בג'י הוא קצת קשה, הצפיפות, ואני חושבת שזה יכול גם קצת לנתן לחץ. כי בבוקר אתה רואה שיש המון לחץ וכל מה
שקשור לזה. זה גם יעשה את
פארק הציפורים הרבה יותר אטרקטיבי.
זה גם
כואב לי עליהם.
זה
לא לקהל אחר, לא נכון. זה מעורב, זה חבר'ה צעיר, המון חברות של הבנות שלי. יושבות בביטה, בבית קפה שמיים, במילה, וזה נותן להם עוד מקום, גם בחוץ, גם יותר ירוק.
מה אתם עושים? מה אתם עושים בחורף? אפרופו.
אנחנו בימים קשובים סוברים ומודיעים.
אבל יש אזורים שבתי טיפות קלות שאפשר לשבת. יש לנו שמשיות והצללה.
טוב.
טוב,
תודה רבה לכם. איפה אתם גרים בסוביון?
בחדר 8.
איזה מהבנים?
עם גיא.
איך אני לא מכיר אותך מה כדורי יד?
הייתי המחליף שלו, למה אתה לא זוכר אותי?
הוא גדל מאז.
התפניתי קצת.
הייתי הנהג של הכדורי יד כל השנים. לא, כשהוא היה בגן, כשהוא היה בגן הוא היה בלי זה כאן.
כן, התחיל רק בגישטרס.
רומי עם קל שלי.
איך השם אותם?
רומי, תהיה עכשיו...
ליאור לוי?
כן?
כן. זה היה...
איזה קטע. נוגע, הוא היה בשכבה שלי, רואי? וכאילו גיא, מה?
טוב,
בהצלחה
לכם,
תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות. וואלה, אני בעד.
אני גם בעד.
יש אולי איזה אפשרות לעשות פיילוט, כמה שבועות לראות איך
זה רץ. אני גם חשבתי שאם אפשר לגדר את זה בזמן כדי
להשתמש. בדיוק. בוא נשאר.
לתת להם לכמה חודשים. להחליט אחרי זה יפסיק יציאה. לא, בכל מקרה צריך
מוכרח. רגע, רגע.
לא, לעשות פיילוט לראות אם זה בעוד צודק. אופר, יש אפשרות כדי שנדע בכלל אם אנחנו רוצים ללכת למכרז הזה.
לא, לא, זה תלוי רק בהם, זה לא...
נגיד שהם אומרים כן.
אז מה הבעיה?
אין לנו בעיה לעשות פיילוט בלי מכרז, רק לראות אם אנחנו רוצים בכלל לגלת קפה או לא, כן או לא?
אני לא, אני אעשה מכרז.
אל תלכו ביונן.
רגע, מכרז לשלושה חודשים.
לא בטוחתם שזה מתאים לנו, אבל נניח ששכנעת אותנו, אבל אנחנו מעססים. אפשר לעשות פיילוט של שלושה חודשים?
אני חושב שאפשר לעשות פיילוט, אולי שווה קצת להאריך את זה, כי בסוף אתה
כן... שלושה וחצי.
זה זמן קצר מדי.
ארבע.
לא,
ברמה העקרונית.
אבל אם זה לא מושלח, הם ילכו מזה.
אולי אחרי שלושה חודשים, אתה תרצה לברוח.
אם יש לך, צריך לראות, כי אנחנו לא מכירים את הנושא.
גם לראות אם זה מוצלח וגם לראות אם יש איזושהי התנגדות מהתושבים.
יש התנגדות.
אני אגיד לך, לא, לראות איך מגיבים לזה.
לא מדבר שני אנשים
שמתנגדים. לא שני.
מה
אני רוצה להגיד? אנחנו מתלבטים כבר שנה.
אני מכירה, אני יודעת בדיוק מי הולך לעשות צעקות.
אנחנו כבר שנה
מציגים. רק שבנינו את זה, היה אסור לשים ספסל פה ופרח שם, רק כי זה הפריע.
אני עושה קודם כל תקופת ניסיון ראשונה, ואחר כך אני אעשה הערכה היה כל שנה כאילו עם
אופציה. פתאום אתם שמים...
אני חושב שיש פה עלויות, עגלת קפה לא דבר זול.
עכשיו נשאר, נגיד שבמכרז אני כותב שאלה
אם אתה מראש לא פותח את זה בלילה כשאתה רוצה לישור
שתקופת ניסיון ראשונית שלושה או חודשים אחרי זה הערכות כל שנה הערכת האופציה השאלה עכשיו אני שואל אותך
כמפעיל
אם זה, אתה הולך על דבר כזה או לא
הערה של הילדים לא הופיע לה
תלוי,
כאילו
כמה כסף אני רוצה לשלם. אתה יודע, אני לא יודע. כמה? נגיד שבארבעה חודשים או שלושה חודשים אני מאוד גמיש.
מה זה לנו זה מהפוכים?
אז יכול להיות, כי אני מבחינתי, אני יש לי עגלה. אבל אני צריך לבנות קוסיסטים, אני צריך ליצור עובדים, אני צריך
לקלוט
את העגלה. אבל אם אתה בטוח בעסק.
אני בטוח שאני.
ואני לא בטוח. אז לך, אם אתה מעריך את הסיכונים, תשקיע. אני מוכן להיות גמיש באותה תקופת ניסיון מבחינת ההכנסה שלנו. אבל אני רוצה להימנע מטעויות גדולות.
אבל שלא נסכם משהו ארוך,
טעויות שחולים
ש...
שמתלוינים.
איך אתם מתמודדים
על התפר המשפטי, אני מבין את מה שהוא, אני מקשיב, אני מבין את מה שהוא אומר. אני רוצה שנקיים על זה דיון
פנימי. בסדר, עשה דיון.
אני חושב שזה...
יהיה אפשר לעשות פיילוט, אבל
את תיאור ארוכה של חצי. לא, אנחנו באמת, יהיה מכרז, בדיוק, אנחנו...
נכון, לא, בגלל זה אני שואל.
אולי במכרז נעשה פיילוט.
מה הבעיה במכרז שאתה עושה פיילוט?
שנעשה פיילוט בתוך
חצי. ההצעות, הן לא יהיו גבוהות. כי אתה לוקח סיכון, אתה אומר, וואלה, יכול להיות שעוד שלושה חודשים, אני נסגר. מה, אני אשקיע 100 שקל? לא, אני אקנה עגלה ב-30. לא, אני אשלם פחות לעובדים, לא, אני אביא
סחורה פחות לעובדים. אנחנו צריכים לעשות את הדיון הזה,
זה יהיה פחות
אפקטיבי. לא, לא אפקטיבי, הדיון הוא שלנו, אבל סתם מעניין אותי.
אבל יש בעיה אחרת, ורוב המכרזים שראינו, וחלק אפילו
נדחנו,
זה תקופת של 3 שנים.
מכה ראשונה של
עוד שנים. הנה, ברחובות עכשיו זה 24 חודשים, וכל 12 חודשים מחדשים עד 60 חודשים.
בסדר.
ואז יכולים כאילו להתקדם.
אז אני חושבת שבתקופה של שנה זה סביר. כאילו, להגיד, בואו נתן לכם שנה.
טוב.
אבל השנה נראה...
אפשר לעשות תקניות משפחתיות כאלה. אני במקרה גם
לא משפטי. לא, אני שואל אותך לא כמישהו.
רק משנה.
זה מפעיל, כדאי לך או לא כדאי לך.
אז אני אענה לך מבחינת כסף. שום עגלה לא יציג לה לקנות את העגלה ושתהיה עגלה יפה ומוצבת ושלמה.
אם אני אפתח, אני רוצה לפתוח מקום,
זה בסט,
אני רוצה להיות הכי טוב, אתה מבין?
אבל יכול להיות שאחרי חצי שנה גם אתם לא תרצו להמשיך ואתם נעולים בחוזה לשלוש שנים.
אבל זה כבר החלטה שלו,
אנחנו צריכים לדבר על זה בלעדיהם, כי יש לזה בעיה.
אתם יכולים, תמשיכו לדבר עוד חצי שעה, לי יש מה להגיד.
כן.
אני אומר לך,
לא לחוס עלינו, רק שאלתי אותו שאלה.
לא, אסור לו.
שאלת והוא ענה, מוטי, אחרי מה ששמעתי ממנו, אני מציע לך לעצור את הדיון, כי יש לי מה להגיד כאן משפטים.
הנה נעצר הדיון.
תודה.
שיהיה בהצלחה.
ביי, תודה.
בסוף המטרה שזה יהיה מושקע ויפה ונעים.
מה אמרת? טל?
ליאור,
למדה עם רומי ב...
למד.
למד איפה ב...
לא,
ביסודי?
אני הייתי בשכבה
כיתה. באותה כיתה?
באותה
כיתה?
של רינה ושל...
אני לא זוכר.
נכון, הייתי בעיר.
עתיים.
טוב, בואו, אנחנו במסגרת הישיבה עכשיו.
ביי.
ביי.
כן,
בטח.
אבל אז הם כבר לא היו
באותה. כן?
כבודו.
ביי.
ביי ביי. ביי ביי,
לילה טוב. תראו, פיילוט זה תמיד, יש בזה אבק של בעיה. אבל אני, כאשר מדובר בפיילוט על אמת, כלומר, במהלך שבו המועצה רוצה לבדוק התכנות של תהליך מסוים, אני לא נותן לזרום בעניין הזה. אבל ברגע שאומר אותו גורם שמבקשים לבדוק איתו את התכנות הפיילוט, שמבחינה כלכלית ותפקודית הוא צריך פחות שנה, זה יוצר בעיה, משום שזה שלושה חודשים או ארבעה חודשים, אז זו תקופה שלא יוצרת מרית עין של מכרז פייק. שלושה חודשים, בודקים, לאחר מכן פותחים את המכרז לכולם.
לא, 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 לא הבנת מה אני אומר.
פיילוט יהיה לכולם.
בתנאי המכרז, אני אומר שהזוכה צריך לקחת בחשבון שיש... הפעלה ניסיונית של שלושה ארבעה חודשים.
אבל הם לא מוכנים
לשלושה ארבעה חודשים. אבל עזוב, זה לא יהיה. אני שאלתי אותו, מי אמר שזה הוא?
אבל יכול להיות שאף אחד, לא, יש, היה היגיון במה שהוא אמר.
בגלל זה שאלנו.
זה לא מיועד לזה שזה יהיה הוא. אבל זה לא מדויק בגלל שנגיד לא באופן ספציפי, אבל גם לאחרים, יש כאלה שיש להם כבר הגלה. וגם אם הם חושבים שהם לא הצליחו אחרי שלושה חודשים פה, הם יכולים לקחת את העגלה הזאת ולשים אותה במקום אחר.
לא, אז אני אסביר לך. רגע, 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 אני אגיד קודם כל מה אני מתכוון. אני אומר שאני עושה מכרז, בתנאי המכרז לכולם, אני לא לוקח אחד שיעשה פיילוט. זה שיזכה במכרז, ידע שהתנאים שלו הם פעם אחת שרוצים לראות ניסיון של שלושה חודשים, ואם הניסיון מצליח, אותו אחד ממשיך הלאה, וכל שנה...
עכשיו אני מבין, כך בחשבון, אם זה ככה, אין שום בעיה משפטית. אתה בעצם אומר, אני נותן תקופת ניסיון שלא... שבוחנת קודם כל מה אתה יודע לתת, אבל בעיקר, האם זה מתאים לנו. כך בחשבון, בהנחה שהאיש מכיר את השוק, שאם לא תיתן תקופת ניסיון מספיק ארוכה, אנשים לא יבואו למכרז. כי אם לא יקנו עגלה,
נכון, בדיוק, זה הסיכון שאנחנו הולכים, נכון.
אז אם בהינתן זאת, אין בעיה משפטית. אם אתה הופך את הסדר,
לא, 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 לא.
ועושה מכרז,
לא.
וקובע...
לא, לא.
אתה מדבר בנושא הכלכלי, האם שלושה חודשים זה יכול להשתלם, אתם אומרים שלא, אז יכול להיות שאנחנו צריכים לחשוב על תקופה קצת יותר ארוכה, אבל עדיין...
חצי שנה.
אנחנו רוצים, אני חושבת שאנחנו צריכים לגדר את הסיכון, כי אנחנו עדיין לא יודעים אם זה באמת, אנחנו רואים את היתרונות, אבל אנחנו עדיין לא מכירים את כל הבעיות. אז אני חושבת שבהינתן זה שזה דבר שהוא מאוד מאוד פופולרי גם בסביבה שלנו ויש לזה ערך מוסף קהילתי ויש את האזור הזה של גינת הציפורים שבאמת הוא אזור די נטוש וחבל כי הוא מאוד יפה, אני חושבת שזה יכול להיות חיובי והייתי רוצה לחשוב על פרק הזמן המינימלי הדרוש מצד אחד לייצר עניין ושיהיו משתתפים במכרז, ומצד שני שנוכל לברוח מהסיפור הזה אם הוא מוכיח את עצמו כמטרד.
אבל כדי לבחון את זה את גם צריכה שזה יהיה ברמה מסוימת. זאת אומרת, את צריכה להבטיח את זה.
אז מה המינימום זמן?
את צריכה להבטיח את זה. לא, לא זה מה שאני רוצה.
איך לבנות את המכונת
אני מתכוונת, בין אם זה הוא, בין אם זה מישהו אחר, לא חשוב כרגע, כדי שיהיה למישהו כדאי לבוא לפה ולעשות את זה ברמה מסוימת, השאלה באמת מה המינימום הזמן שנדרש, כדי שבאמת ההשקעה שלו תהיה כזאת, שנוכל לבחון את זה כמו שצריך. כי אם כמו שדרור אמר, יביאו לפה איזה שני קרשים ובלוק,
אז גם בינינו זה לא ימצא חן.
אז זה... אסף המכנס.
ברור, אז אני שואלת.
איך אתה מגדיר הגלת קפה שנראה את הוגלת קפה שנראה?
אתה תעשה ועדה שתבחן איכות ומחיר, לא רק איכות.
אז תשמעו, אני חושבת שאחת הדרכים זה לייצר...
כל אחד יציג לכם את ה...
תראי, קודם כל, מה שברור זה לתת את זה למישהו שכבר יש לו, שהוא בעסק.
רגע, לא קשור, לא קשור.
אנחנו לא שם.
כדי להתגבר על הבעיה שאנחנו רוצים לא לקבוע תקופה ארוכה מדי כדי שנוכל לברוח מזה אם זה מאיזושהי סיבה מרגיש לנו מטרד, אז אני חושבת שהדרך היא שבתקופה הראשונה באמת המחיר שאנחנו נגבה לא יהיה גבוה מדי. גם ככה אנחנו לא עושים את זה בשביל, זה לא בשביל להתפרנס. המועצה לא תהיה עשירה מזה. אז אם אנחנו לא נגבה הרבה מאוד כסף, אז אנחנו יכולים לתת תקופה לא ארוכה מדי, וזה עדיין עשוי להשתלם.
המחיר מגע במכרז.
בסדר, אבל אנחנו חושבים איך לכתוב מכרז, שיהיה כזה, שמצד אחד יביא לפה הצעות איכותיות, ומצד שני נוכל, שהתקופה הראשונה לא תהיה ארוכה מדי, שנוכל לברוח אם נצטרך.
יש לי רעיון בשבילכם, מאחר ואנחנו כנראה תוך 3 חודשים, 4, הולכים להקים את הפאם טרק, אתם יכולים להציע את המקום ההוא כ...
אני לא חושבת שזה טוב.
אנחנו לא רוצים אותו שם.
לא.
למה?
יש שם, יש שם ממול את ה...
לא, גם... בית קפה.
לא, לא, יותר מדי.
בבית מרק הציפורים יש לכם תושבים ש...
לא, לא, לא אם זה יהיה, לא. לא.
טוב, בסדר, רק
אמר. אגב, שם יש יותר תושבים, זה יותר
תושבים. יש שם גם יותר תושבים וגם יש
שם. לא, באזור של החנייה, איפה שעל יד התיבת דואר.
לא, לא,
לא. לא, לא.
אנחנו רוצים מיקום שאין לו, שאין במרחק קרוב אליו עוד בתי אוכל.
אז רק בחנייה, והם לא עוברים בחנייה.
במקום הזה של נמרודי,
אנחנו לא עושים את זה בשבילהם.
במקום הזה של נמרודי, יהיה לך דרייב טרו בבוקר, כל אחד ייקח קפה וימשיך על העבודה. אם זה יהיה שם, הוא יהיה לך קהילה, לאחרי צהריים, לזה.
אבל שם, בתוך הפארק, בצד המזרחי, יש בעיה.
בואי אני אספר לך עוד משהו. כל התלמידים שלא רוצים ללמוד בורחים מהבית ספר, הם יהיו בסוף שם.
הבנתי, שכנעת אותם.
אז רגע, נצחוק אותם, נביא מורה לשם שילמד אותם. אבל תעזוב רגע, זה לא
נראה לך מורה לימד.
צריך ללכת לשטח ולראות האם בשטח, באזור המזרחי, אני יכול לעשות מה שאומר, משטח בטון.
נכון.
בסדר,
שהוא יעשה. אבל...
כן. לא משנה.
כן, לא משנה. אם יש, כן.
לא, אפשר לעשות דק, אפשר כל מיני דברים, אבל זה הכל משופש.
לא, השטח כמו שהוא לא מאפשר. אבל זה לא סוף העולם, אם מחליטים. אם אני מכניס...
תלוי כמה שטח הוא צריך.
אם הוא... העגלה עצמה זה כלום.
לא עגלה, אבל בשביל להעמיד כמה כיסאות ומכונות.
לא, אז שמים את זה, זה כבר בעיה יותר קטנה, זה לא... הבעיה הגדולה זה...
אני לא משתתפת עוד כבר, דנה.
אני אגיד לכם את האמת, אנחנו לא מכירים לעומק את הנושא, לפחות לא אתם.
נכון.
הייתי נותן קפיצה לשם, מסתכל איך הבן אדם עובד, לא הייתי מודיע לו בכלל.
רגע, אני לא... זה לא... מה זה מעניין אותי?
שם אין מגבלה כמו שאצלנו.
אבל אפשר לשאול למונוסון, במונוסון
אז מי שרוצה, יש פה מספיק, אני לא צריך לראות דווקא אותו, אני יכול לראות מישהו אחר, זה לא משנה. אני גם לא יודע מי זוכה במכרז, זה בכלל לא משנה. העניין הוא שנכון, לא מכירים את הנושא. לכן אני אומר, צריך לראות, נגיד שבכל תקופת הניסיון הוא לא משלם לנו כלום, אפס. זה לא משנה איך נבנה כרגע את המכרז.
אנחנו עושים את זה, שמע, אני רואה הורים וילדים שהולכים לבר הציפורים, אחרי הגנים, אחרי בתי ספר, להעביר את הזמן, הם צמאים, ואז אתה פתאום רואה את כל השליחים עם הווספות, עם ההוא, מביאים להם, זה יותר מסוכר שהשליחים
האלה מסתובבים
בווספות. טוב, בוא נתכנס רגע, רבותיי.
אני חושבת ששווה...
שאלה ראשונה, האם אנחנו רוצים לעשות את העגלה כזאת, ואחר כך המיקום המדויק, האם זה בחנייה או בפנים, זה נסתכל, קודם כל...
ברמה
עקרונית.
באזור פארק הציפורים.
באזור פארק הציפורים.
עם מינימום, לחפש מקום שהוא עם מינימום הפרעה לתושבים, ושעדיין אפשר לשים את זה שם.
נכון.
אז זה הדיון, אני בעד.
גם אני בעד.
גם אני בעד.
אני בעד.
לי
בעד.
מה שאני מציע כדי להקל את הגזירה עליו, שהאופציה תהיה סימטרית. זאת אומרת, אם אחרי חצי שנה רוצה לברוח, אנשים פסיכולוגית יותר קל להם, שיש אופציות
שאין שם. דורון, אני רוצה להסביר לך משהו. העסק הוא עסק בעייתי.
לא, רגע, לא הבנתי אבל מה אמרת.
שכמו שאנחנו אחרי חצי שנה, הוא יוכל גם כן.
אין בעיה. ואז זה מקטין אותי סיכון.
אני רוצה להסביר לך משהו.
אין בעיה.
יותר קל לי.
דורון, תקשיב, העסק הזה... אין בעיה. העסק הזה הוא עסק בעייתי. אם אני פותח עכשיו פה את המזג אוויר, אז לפני, לאחר הצהריים היה שכל השבת הייתה...
אבל זה לא עניין שלנו.
לא,
זה כיוון שהוא הציע, כי הוא רוצה לזכות.
אתה רוצה שהוא יעבוד,
אתה רוצה להשפיע על מזג אוויר.
אני אומר, גם ככה
יש...
רבותיי, אני רוצה עדכונים. אז א', עדכונים זה ניתן ככה מהר. אז לגבי הרב, אנחנו דיברנו על הסיפור של הרב. אני רק רוצה להדגיש שהנושא של בית חב"ד נכנס לבית המשפט, והאם הדרישה של הוועדה המקומית זה שהוא יפנה את הפעילות של, שנמצאת ברחוב האתרוג ולהעביר אותה, הם מבחינתם לא אכפת להם איפה, אבל אנחנו הגענו איתם להסכמה, שאני לא בטוח שהיא נשמרת, אבל עשינו את כל הסידורים שהם יעבירו את הפעילות לקאנטרי. עכשיו, יהיה דיון בשבוע הבא, נדמה לי הדיון, וצריך לראות לאן הולכים עם הסיפור הזה. זה נושא אחד. עכשיו הנושא של אונו, אנם אונו. את רוצה להגיד כמה מילים?
אנם אונו, למי שלא יודע, זה אזור נופש מטרופוליני. זה הראשי תיבות של המילה אנם.
הכביש.
זה מדובר על השטח שנמצא במזרח רחוב הגדרות. אני תכף... לא, זה השטח, זה השני. אני אמשיך מפה. הייתה החלטה של ועדה, של מועצה ארצית, לקבל חלק מההתנגדויות. הייתה תוכנית מופקדת, לא יודעת כמה אתם זוכרים את ההשתלשלות, הייתה תוכנית מופקדת למין תוכנית כזאת צבעונית. אנחנו באנו ואמרנו שהסתמכנו על נספחים לאותה תוכנית, שמתוכנן כביש שיורד לגבול איתנו בשכונה החדשה ומשם ליהוד. החוקר שמונה לדון בהתנגדויות החליט שהוא מפרסם שוב מה שנקרא סעיף 106 לתוספת לסימון הכביש. גם לזה היו הרבה התנגדויות. אנחנו הקמנו פה צוות של יועצים גם שיכינו חוות דעת להתנגדות שלנו. היו התושבים שהצטרפו.
שתי קבוצות של תושבים שכל אחד לקח עורך דין אחר.
כן, אבל עבדנו ביחד. לקח לו איזה חצי שנה להגיש את ההמלצות שלו למועצה הארצית, אבל נטע, ויש החלטה. ההחלטה היא... מה שחשוב זה... להוראות התוכנית יתוקן כך... רגע, הנה. מצורף ההחלטה. מה ש... עיקר הדברים שהוחלטו, הם דיברו המון. יש כמה דברים שהם חשובים. דבר ראשון, הכביש נמחק מהמפה. זאת אומרת שכל הנושאים האלה יידונו בעתיד כשתהיה תוכנית מפורטת.
תתו למרוח את זה.
כן, אבל יותר, לנו יותר טוב שהוא נמחק, מפני שהוא יכול לקבל כל מיני צורות ואנחנו לא יודעים...
הם היו במצב שהם לא יכלו בשלב הזה בעצם לקבל החלטה. איך מבחינתם הכי נכון, נכון לסמן את הכביש. נכון. זאת, וגם, כיוון שיש לנו פה כמה רשויות מעורבות, כי יש לך גם את גני תקווה, יש לך גם את סביון, יש לך גם את יהוד, יש לך גם את רום השרון, אז הם באמת הבינו, ודרך אגב, אף אחת מהרשויות בעצם לא רצתה את הכביש כמו כן. שהם הציעו. אז הם אמרו, רגע, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק גם מה יהיה מבחינת החיץ. אנחנו לא יודעים בדיוק מתי תתחיל הבנייה. זה לא השלב, זו לדעתי, לא, חלק אני... זה חלק מההחלטה כן. שבעצם אמרה, זה לא השלב עכשיו לקבוע נכון. את הכביש לפני שאנחנו יודעים, יורדים לעומקה של תוכנית.
ואני מזכירה לכם שגם בוורסיה הראשונה, לפני הפרסום 106 ב', לא היה כביש. אבל עצם זה שאנחנו התנגדנו אז, הכריח אותם להתייחס לכביש, ולהוריד אותו עכשיו בהחלטה, שזה טוב לנו. מה שעוד יותר טוב זה שהתוכנית, מדברים פה על הסעיף הזה, הוא יתוקן...
רק אחרי שתהיה.
סעיף 2 להחלטה, סעיף 12.1.3 כתב שיהיה בהטבעת זה מבחינת התכנות תחבורתית, יעשה לשלב אישור התוכנית. מה שהצלחנו פה, הצלחנו כל המתנגדים, בעצם זה להגיד שהיותקן בהת, בדגש על תחבורה ציבורית, זה היה גם קודם, יהיה טרם החלטה להפקדת התוכנית. הכוונה היא לתוכנית של גני תקווה מזרח המפורטת. כי הם אמרו, הכביש יכול לבוא לדיון רק בתוכנית מפורטת ולא עכשיו. זאת אומרת שאת כל הבדיקה התחבורתית שלא עשו עד היום, יצטרכו לעשות כתנאי להפקדת אותה תוכנית, וזה מאוד חשוב.
והאמת היא שמעבר לזה, שבסופו של דבר, מה המשמעות של בת? אם אתה עושה בת בנקודת הזמן היום,
אין לזה משמעות.
איזה משמעות יש לזה? הרי אנחנו יודעים, בטח שמדובר באנם, זה יכול לקחת הרי גם עוד כמה שנים. יש רלוונטיות בכלל לבת שיעשה היום? אין לזה שום רלוונטיות. הרלוונטיות הנכונה...
התוכנית הזאת התעוררה לפני יותר מ-20 שנה.
כן, הרלוונטיות לבת זה באמת פחות או יותר לזמן שבו התוכנית צריכה להיות מופקדת. אז זה באמת, זה משהו שדרך אגב לא הבנו אותו מלכתחילה.
הבעיה העיקרית עם כל הבהת למיניהן, זה ש... זה כמו שאתה... איפה העורך דין שלנו? שואל אותו שאלה, הוא נותן לך תשובה לפי מה שאתה רוצה לשמוע. אותו דבר עם בת, הם מתכננים רק על המשבצת שלהם בלי לקחת בחשבון.
חשבון את מה שמסביב.
אבל אז בסדר. אנחנו נוכל להיכנס בסדר, לתמונה. אבל... מה שעוד היה חשוב זה שבנספח שמופיע אותו כביש שעליו הסתמכנו, הוא יופיע, הנספח יהיה כנספח לא מחייב. ואז הטאבה שתידרש בהמשך, לא חייבת
להתבסס.
לא חייבת לקחת אותו בחשבון כנתון.
לא צריכה להתבסס עליו.
אז זה המצב היום.
ורמת הכביש ירדה.
כן, שלא, זה אמרנו שיצא.
כן.
כן.
זה אמור להיות דרך נופית ולא דרך...
שזה גם כן.
רבת מסלולים.
מטבעים.
כן. וגם ש... כרגע...
איפה זה אמור לעבור? אנחנו לא יודעים.
לא? זה בדיוק העניין. לא יודעים.
לא, אנחנו יודעים מה הם רוצים, אבל אין תוכנית ש... שמכתיבה את זה. לגבי הנושא של החיץ שדרשנו, גם אמרו, זה לא הזמן לדבר על זה.
החיץ זה הבתים.
החיץ זה הבתים. אנחנו פה מדברים על הקטע פה, שזה כבר סביון, בקטע הדרומי של הקטע מהצהוב הזה, זה כבר רחוב החרמש. הדרים, הגדרות וכו'. כרגע זה קטע צהוב, שזה פיתוח עירוני, אבל אנחנו לא, עוד אין תוכנית מפורטת. למיטב הפרסום, כן. כאילו יכול להיות שיש, אבל בחדרי חדרים.
יש דיבור, כן... יש דיבור על הפרדה,
כן.
אבל לא על הרוחב.
כן, עכשיו אני רציתי להגיד כאן עוד משהו, אנחנו ניצור קשר עם חברה, שנייה, עם חברה שעוקבת אחרי כל הפרסומים של חוק התכנון והבנייה, כדי שנדע מראש. שכל הפקדה, כל פרסום שקשור להכנת תוכנית, אנחנו נדע מראש, אפילו אם ינסו להסתיר את זה. לגבי מה ששאלת, אין כרגע שום החלטה על רוחב החיץ. בתוכנית שאותה יזם המנהל לגני תקווה מזרח, היה שם קטע של דרך של שצ"פ עם מבני ציבור ולא עם בתים. אבל אנחנו לא יודעים. יהיה לנו מספיק זמן לדוש בזה כשזה יפורסם.
יופקד.
יפורסם להפקדה. ואז גם נוכל לבדוק את הבעת.
טוב, עדכונים נוספים זה הסופית. קיבלנו את אישור שר הפנים להמלצת הוועדה הגיאוגרפית. זאת אומרת, שטח החיץ בינינו לבין יהוד נשאר שלנו.
אני רוצה להגדיל את זה. איך אני מגדיל?
אחר כך אנחנו פרסמנו, אבל לא העלינו את זה בישיבת מועצה, שככה, שא' חברת BDI, שחברת דירוג מהגדולות בעולם, דירגה את סביון מבין כלל המועצות המקומיות והאזוריות, שזה 175 רשויות, מקום שני במדד היעילות, מקום שלישי ביעילות פיננסית. שזה, אם זוכרים מאיפה באנו ואיפה אנחנו היום, אז... מצב מצוין, ואנחנו גם השתפרנו יחסית במדרגה אחת בכל אחד מהם, יחסית לשנה שעברה. בנוסף, זכינו בחמישה כוכבי יופי לתחרות של שנת 24. הדוח הרבעוני, שלחנו לכם הרבעון הרביעי, הרבעון הרביעי אומר
שזה עודף שוטף 690 אלף שקל, והעודף המצטבר 4,196,000. זה ככה העדכונים. יש לנו ברקע מה שאני רוצה להגיד לגבי החנייה במרכז המסחרי. אז שני דברים. א', חלק א' קרה, זה המפלס העליון.
באמת רוצה.
עשו אותו, זאת אומרת, ריבדו אותו באספלט. הייתה לנו מלחמה ארוכה איתם. הם רצו להשאיר את זה בקורקר, אז השלימו את זה. עכשיו צריכים לקרות עוד שני דברים. בסיכום שלי איתם, הם צריכים לעשות חנייה מנועלת של כל האזור החנייה שלהם, כי שהמטרה למנוע מהעובדים, יש בערך 100 עובדים בתוך המתחם, הם מגיעים ראשונים והם תופסים את כל מקומות החנייה הטובים, ואז בעצם כל אלה שבאים לקניות צריכים לחנות במקומות הרחוקים ולטפס בגבעה. הניהול החנייה שלהם ייתן חנייה של שעתיים או שלוש שעות חינם, אז כל מי שבא למתחם הוא יחנה בעצם בחינם, וזה ימנע מהעובדים לחנות במקומות האלה. עכשיו הרעיון, אני רוצה שהעובדים יחנו במגרש החנייה מתחת לקאנטרי, שזה למעשה מגרש חנייה של המועצה. אני הודעתי כבר לקאנטרי שיקחו בחשבון שכל החנייה של האורחים שלהם צריכה להיכנס לתוך שטח הקאנטרי, ואנחנו נעשה, והודעתי להם כבר שאנחנו נעשה חנייה מסודרת ומנועלת במגרש למעלה, שכל העובדים יוכלו לחנות בחינם, גם אם ניקח איזשהו תשלום מבעלי העסקים שם, אבל כל העובדים של המתחם יחנו בחינם, כולל העובדים של הקאנטרי יוכלו לחנות שם בחינם, והאורחים יצטרכו לשלם כסף או להיכנס בחינם לתוך הקאנטרי. מה שנגרום בזה זה שבעצם אני מוסיף עוד 100 מקומות חנייה לכל האזור, למתחם המסחר שם.
אתה מדבר עכשיו על החנייה שהיום היא של הקאנטרי? לפני הקאנטרי?
לפני הקאנטרי, שזה חנייה שלנו.
שלנו.
ואז
אני רוצה... איפה שהמשתלה?
כן.
מה?
איפה שהמשתלה?
איפה שהמשתלה? כל המגרש חנייה מתחת לקאנטרי, הוא שלנו למעשה.
דרך אגב, אתה ראית שעושים שם פאדל?
התנאי שלו, ואני אמרתי לו שנאשר לו את זה, הוא צריך לקבל היתרים לדבר הזה.
מה זה היתרים? כבר יוצקים, מה זה?
הוא יכול לצקת, אסור לו לצאת מהאדמה. הוא יכול לצקת, בשביל לצקת הוא לא צריך את ההיתרים. הוא רוצה להתרומם, הוא צריך היתרים. הוא לא יקבל היתרים בלי חנייה, כבר הודעתי לו שהוא מסדר חנייה לכל באי הקאנטרי שם. אז זה הוא כבר יודע.
עכשיו, השטח הזה שעכשיו ריבדו אותו, החנייה... עשו יציאות לכביש הזה שמוביל למעלה לקאנטרי, נכון, שהוא נכון. מאוד צר. זאת אומרת, זה שם בעיה, כשבעוד שתי מכוניות זה...
זה דרך צריך, אגב, צריך... זה שטח שלהם הדרך הזו.
לא יודע, צריך להרחיב את זה.
זה שלהם, אבל של רק מי? שתדע. של הקאנטרי, של המסחרי. זה
בסדר,
בתחום אבל... השטח שלהם.
אבל צריך לבוא איתם בדברים.
זה בסדר, זה... גם היום זה דו מסלולי.
כן, אין לך יותר מדי איפה להרחיב, יש לך עצים משני הצדדים.
לא יודע, יש שם בעיה לנסוע, אני נוסע שם.
יש עצים, שורת עצים מכל אחד מהצדדים, אין לך מקום להרחיב
שם. בטח אפשר להוסיף איזה מטר או משהו. לא צריך להוסיף 10 מטר.
לדעתי אין מטר להוסיף, אין כלום להוסיף שם, אתה תסתכל.
אנשים יורדים לשוליים.
אין שוליים.
אתה מתכוון שאתה יוצא החוצה?
לא, את יוצאת, את נכנסת לקאנטרי, יש כביש כניסה לקאנטרי, זה הכביש, עליו הוא מדבר. עכשיו, שני הצדדים של הכביש יש יציא.
כן, אבל עכשיו תהיה תנועה גם...
עכשיו, יציאה ממגרש חנייה העליון, זה לתוך הכביש הזה.
כן, זה ראיתי כבר.
זה רק אלה שבאים לפאדל. כל אלה שבאים לסופר ירדו מלמטה לרחוב התיכון.
לא יודע, קודם לא היו שם. זאת אומרת שהטופוגרפיה השתנתה, עכשיו יש יציאות לכביש הזה שלא היו קודם.
עשינו את זה כדי שיהיה יותר זרימה של תנועה. בסדר. זו הייתה דרישה שלנו.
אז אולי כדי להשלים את זה, קצת להרחיב שם.
לאט לאט.
אם תהיה בעיה, אז נגיד להם שיאפשרו לרדת למטה עם יציאה מלמטה, אבל...
לא, יש גם יציאה מלמטה.
לדעתי לא, לדעתי רק כניסה ויציאה לשם.
נכון, צודק.
זה יכול להיות.
יציאה רק משם.
כן.
היה יום אחד שאי אפשר היה? היה כבר אין כניסה, אבל מצד שני...
אז
אם תהיה בעיה, אז נאפשר לרדת למטה ולצאת מלמטה.
כן.
אם אין יותר שאלות, אז תודה רבה.
רגע, יש את העניין, הרשת געשה היום עם כמה פריצות שהיו פה במאחרונים.
כן. אז א', אנחנו הוצאנו פרסום.
כן,
ראיתם. עכשיו, קודם כל כנראה שתקופת הרמדאן תהיה תקופה חמה. כל שנה זה ככה.
אבל מעבר לפרסום יש תגבור, המשטרה...
לא, 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 אז לא, אז קודם כל הרמדאן, כל שנה ברמדאן זה תקופה חמה ויש יותר פריצות. אחד, עכשיו מה שאנחנו עשינו, מהיום בלילה אנחנו מכפילים את הסיירים שלנו. זאת אומרת, במקום סייר אחד שלנו שמסתובב יהיו שניים, במקום אחד של מוקד אימון יהיו שניים, יהיו כבר ארבעה. חוץ מארבעה אלה, הלילה יהיה גם הקבט שלנו. וחוץ מזה, המשטרה הבטיחה שהיא תגביר סיורים אצלנו פה. גם אתמול בערב היו שתי ניידות של המשטרה כאן. בנוסף, יש יחידת מתנדבים של המשטרה שהם תושבים שלנו, והם יהיו פעילים כבר הלילה. לא רוצה להוסיף איפה ומה, אבל הם יהיו כבר פעילים הלילה. זהו. הרעיון הכללי, רק שנבין, הרעיון הכללי זה... כל היישובים מסביבנו יש להם מכת פריצות וגניבת מכוניות יום יומית
כל השנה.
כל השנה. ואצלנו היה שקט לגמרי. אז עכשיו פתאום רואים את הקפיצה הזאת. עכשיו, שנבין, יותר לא גנבו מכוניות בינתיים, לא רוצה לפתוח פלסתם.
בינתיים לא גנבו כלום, היום הייתה מישהי אגב שכתבה ב-11:57 שהיה לה גנב בבית.
הגנב היא פגשה אותו, לא נעים אותה.
כן, אבל היא לא התקשרה לא לקבט,
לאף אחד,
לא למשטרה. אני באותו רגע הייתי ליד השוטר הקהילתי, הוא בדק, לא היה פנייה למשטרה.
לא היה כלום.
לא היה פנייה לקבט, לא היה פנייה לשר, לא היה פנייה לאף אחד.
אף אחד.
אבל היא הכינה את המחוות בשבילו.
תדמייני שאת פוגשת
גנב. לא, אבל מה רוצים מהמועצה כשלא פונים למועצה?
אבל הייתי מודיעה.
אתה לא פונה למשטרה ולא פונה למועצה, ואז אתה פונה למועצה?
לא יודע, אני משקרת
עליו. תודה רבה.
אם גולבים לך משהו, אתה לא פונה למשטרה?
נשמע לי מוזר.
הסיפור הזה נשמע מוזר, ובוא נגיד שזה בלשון המעטה. אני לא שמעתי על בן אדם שפורצים לו ולא מודיע לאף אחד. רק לאמהות צוביון.
להתראות.
אתה יכול להגיד שזה נעול?
הישיבה נעולה.
וכשהקב"ט מתקשר אליי, לא נעלו.